טוב, בפעם הקודמת ניסיתי, רק שנייה אחת. בפעם הקודמת ניסיתי להדגים את היחס בין אינדוקציה לבין אבדוקציה. דרך היסקים מדרשיים, עשיתי זה דרך קל וחומר ובצד השווה, שבשניהם אפשר היה לעשות את ההכללה, זאת אומרת אינדוקציה, ואפשר היה להתבונן על התיאוריה שעומדת מאחורי ההכללה. וכשמתבוננים על התיאוריה שעומדת מאחורי ההכללה, מגלים שבעצם יכולות להיות לנו כמה הכללות אפשריות, כל תיאוריה יכולה להוביל להכללה שונה, ואנחנו צריכים לבחור תיאוריה כדי לדעת איזו הכללה אנחנו נשארים איתה, כשבדרך כלל מה שאנחנו עושים, אם יש לנו כמה הכללות שכולן מתאימות לעובדות, אנחנו משתמשים בתאר של אוקאם, זאת אומרת בוחרים את התיאוריה הפשוטה ביותר. כי ההכללות בדרך כלל הן לא... אפשר לדבר גם על גם במישור של ההכללות על ההכללה הפשוטה ביותר, כן, הקו הישר הוא יותר פשוט מאשר איזשהו קו עקום, אבל מבחינת התיאוריות אנחנו מדברים נגיד על מספר פרמטרים מינימלי, מספר ישים מינימלי, זה בעצם היה הניסוח המקורי של התאר של אוקאם, שמעדיפים מספר ישים, תיאוריה עם מספר ישים מינימלי. אז אני רוצה היום לעבור ל... איזשהו יישום הלכתי שמדגים קצת את היחס בין שני אלה, את המתח בין שני אלה אם תרצו, ואני רוצה לעסוק קצת בחזקות של שלוש פעמים. בהלכה אנחנו מדברים על חזקות שלוש פעמים, דבר שקורה שלוש פעמים, ההנחה שהוא כנראה ימשיך לקרות גם בפעמים הבאות, זאת אומרת שזה איזשהו חוק קבוע, וזה למעשה איזשהו סוג של הכללה, כמו שאנחנו עושים הכללה מדעית או משהו כזה, אנחנו ראינו את התופעה שלוש פעמים, ההנחה היא שזה כנראה מבטא חוק כללי וזה לא מקרה. אוקיי? זה בעצם המשמעות של העניין. איפה אנחנו פוגשים דברים כאלה? אז יש שור המועד שנגח שלוש פעמים, ההנחה שלנו שאם הוא נגח שלוש פעמים כנראה מדובר בשור מועד ולא בשור תם, וסתות של נשים, שאם יש איזושהי חוקיות או סדירות בהופעה של הווסת, או וסת החודש, וסת ההפלגה, לא משנה, יש כל מיני סוגי חוקיות, אז אם זה קרה שלוש פעמים, אנחנו מניחים שזאת החוקיות שגם תמשיך הלאה. יש מתו אחד מחמת מילה, כן, אם משפחה מלו שלושה ילדים שנולדו להם, ושלושת הילדים מתו, אז את הילד הרביעי כבר לא מלים. שההנחה היא שילד מהמשפחה הזאת שמלים אותו, הוא מת. ולכן עוד פעם זה חזקת שלוש פעמים, וכן הלאה, יש לזה עוד כמה וכמה דוגמאות. חלקן נפגוש. אז השאלה היא בעצם, אני רוצה עכשיו להסתכל על הסוגיות האלה בהלכה של חזקת שלוש פעמים, במשקפיים שתיארתי עד עכשיו. זאת אומרת, לדבר על האינדוקציה, לדבר על האבדוקציה שביסודה, ואיך בדיוק היחסים בין שני המישורים האלה, בין ההכללה לבין התיאוריה שעומדת ביסודה של ההכללה הזאת. אז אני רוצה להתחיל מגמרא בתחילת פרק חזקת הבתים, פרק שלישי של בבא בתרא. שמה, רק הקדמה קצרה, הגמרא שם מדברת, או המשנה כבר מתחילה, לדבר על חזקת קרקעות. מה זה חזקת קרקעות? חזקת קרקעות יש לה שתי משמעויות. יש חזקה שאיתה קונים קרקע, זה כסף בשטר ובחזקה. זה בעצם בשפה שלנו אפשר לקרוא לזה החזקה בקרקע. החזקה בקרקע הכוונה להסתכל בקרקע, לעשות בקרקע, לנהוג כלפי הקרקע במנהג בעלות. נעל גדר פרץ. כן, זה בעצם ברגע שאני מבטא בעלות על הקרקע, זה האופן שבו קונים, אחד האופנים שבו קונים קרקעות. כמו שמטלטלים נקנים במשיכה, כך קרקעות נקנים בכסף או בחזקה או בשטר. אז החזקה זה לנהוג מנהג בעלות בקרקע. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על חזקת קרקעות במובן של חזקת הבתים, של תחילת חזקת הבתים. החזקה שתיארתי עכשיו מופיעה בהמשך. בתחילת חזקת הבתים מדובר על חזקת ראייה בקרקע. מה זאת אומרת? אם מישהו מחזיק בקרקע 3 שנים, אז ההנחה היא שהקרקע היא שלו. יש כל מיני הסברים, לא חשוב כרגע, צריך שהמרקם הזה שהידוע בתור הבעלים הקודם לא ימחה, צריך, הוא צריך לטעון שהיה לו שטר והשטר עבד, לא, לא חשוב כרגע, אבל העיקרון שהמשנה קובעת זה שאחרי 3 שנים, הבן אדם יכול לטעון שהקרקע היא שלו גם בלי להציג שטר.
אוקיי, זה עושה אותו בעל.
לא שומע?
החזקה עושה אותו בעל, לא, החזקה לא מראה שהוא בעצם בעל. החזקה בעצמה עושה אותו בעל.
לא, אוקיי, אז מה השאלה?
השאלה היא שזה לא הכללה בכלל. זה לא הכללה, זה כאילו הוא עומד 3 שנים על הקרקע, כן. אז הוא נהפך להיות הבעל של הקרקע.
לא, הוא לא נהפך להיות, זה דיני ראיות. הוא קנה את הקרקע בשטר, זאת הטענה שלו.
החזקה זה לא דיני קניין, זה דיני ראיות.
ברור, החזקה מהסוג הראשון זה בדיני קניין. כשאני מחזיק בקרקע, זה אחת הדרכים לקנות אותה, או כסף או שטר או חזקה. החזקה הזאת זה בדיני ראיות. ואת אני טוען שקניתי ממך, אתה היית ידוע בתור בעלים בעבר. טעם הרקמה, מה שנקרא. אבל אני טוען שקניתי את זה ממך. איך קניתי? לא בחזקה. קניתי בשטר. היה לי שטר, או לא משנה, או בכסף, אבל היה לי שטר, עשיתי פעולת קניין והקרקע היא שלי. אלא מה? אין לי שטר עכשיו. אני לא יכול, אומרים לי, תראה את השטר, אח והשטרך. אין לי שטר. עכשיו, אם 3 שנים הייתי בקרקע והוא לא מחה, אז זאת ראייה לזה שהוא מחר לי את הקרקע, כי אחרת הוא היה מעיף אותי משם. הוא היה מוחה והוא היה מעיף אותי משם. אז החזקה הזאת משמשת בדיני ראיות, זה לא חזקת קניין. אז זה החזקה בתחילת פרק חזקת הבתים, יש קצת מחלוקות, איך להבין את זה, מה בדיוק זה אומר, אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים, רק את המינימום שאני צריך לדיון שלנו. אז עכשיו, בואו נסתכל רגע על הגמרא. אמר רבי יוחנן, שמעתי מהולכי אושה שהיו אומרים, מניין לחזקה ג' שנים, איפה אנחנו יודעים שחזקה נוצרת אחרי 3 שנים? משור המועד. מה השור המועד? כיוון שנגח ג' נגיחות, נפק לי מחזקת תם וקם לי בחזקת מועד, החנמי כיוון דאכלה תלת שנים, נפק לי מרשות מוכר וקיים עלה ברשות לוקח. זאת אומרת, כמו שבשור המועד, כשהוא נוגח 3 פעמים, הוא יוצא מחזקת התמות שלו, הרי כל שור בהתחלה יש לו חזקת תם. אחרי 3 פעמים שהוא נוגח, הוא עובר להיות בחזקת מועד. אגב, אחר כך הוא יכול לחזור להיות תם אם הוא 3 פעמים לא נוגח. אתה עובר לפניו משהו, הוא לא נוגח אותו. אבל הוא עובר מה? לא שומע. הוא עובר מחזקת תם לחזקת מועד, אז גם בקרקע, אחרי 3 שנים שהוא מחזיק בקרקע, כותף את הפירות וכולי, הוא יוצא מרשות המוכר, מחזקתו של המוכר, ועובר לחזקתו של הלוקח, כן, של מי שיושב בקרקע. אז יש פה איזושהי השוואה בין ההדעה של שור, הפיכתו מתם למועד, לבין חזקת ראייה בקרקע. שואלת הגמרא, אימא שור המועד, עד נגיחה רביעית לא מחייב, הכנה מיד נגיחה רביעית לא קיימה ברשותי. בשור המועד, אחרי 3 פעמים הוא נהיה מועד, אבל רק בנגיחה הרביעית הוא מתחיל לשלם במקום חצי נזק, נזק שלם. אז גם פה בעצם צריך 4 נגיחות כדי להיות מועד, אז גם פה אתה צריך 4 שנים, היית צריך להיות עם 4 שנים ולא 3 שנים. אז גמרא דוחה, גמרא אומרת, אחי אשתא, אתה מכי נגח 3 נגיחות אבי מועד, ואידך כי לא נגח, מה היא לשלם? אחא, כיוון דאכלה תלת שני, קיים עלה ברשותי. כן, תירוץ פשוט, אחרי 3 פעמים שהשור נגח, הוא הופך להיות מועד. אבל צריך נגיחה רביעית כדי שבתור מועד, יהיה על מה לחייב אותו. זה לא שהוא מתייעד אחרי 4 נגיחות, הוא מתייעד אחרי 3 נגיחות. אבל בשביל לחייב אותו בכסף כשור מועד, צריך את הנגיחה הרביעית, כי זאת עילת התביעה כלפיו. אז המועדות נוצרת אחרי 3 נגיחות ולא אחרי 4, ולכן גם בקרקעות אנחנו מדברים על העברה של החזקה אחרי אכילת פירות בקרקע 3 שנים.
הדמיון נראה שרירותי לגמרי, לא? שלוש, הדמיון בין, המעבר בין שלוש נגיחות לשלוש שנים, זה מה, מה אפשר לומר, יש שלושה ימים, שלושה חודשים, שלושה שעות.
שואל, למה שנים? אז פה כן, יש איזשהו היגיון, כי בשנה, כשאתה כותף יבול אחד של הקרקע, יש יבול שעולה פעם בשנה. בעצם אתה צריך לקטוף את שלוש פעמים את היבול של הקרקע. היחידה הבסיסית זה היבול. עכשיו, אם כתבת רק עגבנייה אחת ביום אחד, מדובר על קטיפת הפירות, זה בעצם המהות של החזקה. לא צריך דווקא את זה להלכה, אבל בבסיס החזקה הייתה, כיוון שאכלה, נכון, ככה הגמרא אומרת, אכלה שלוש שנים. זאת אומרת, אתה לוקח את היבול של הקרקע שלוש פעמים. עכשיו, כל שנה צומח יבול, יכול שלוקח לך לקטוף אותו חודש. אבל עדיין אתה כותף את היבול של השנה הזאת, אז זה מבחינתנו נקרא פעם אחת. כן? זה ההנחה שם. אנחנו נראה בהמשך, בכל מקרה יש פה איזשהו חיתוך שרירותי, אבל זה נראה בהמשך. אז הגמרא מדמה את ההדעה של שור לחזקת קרקעות. מהניסוח של הגמרא נראה שממש עושים פה דמיון של אחד לאחד. כן, אחרי שלוש נגיחות הוא יוצא מחזקת טעם לחזקת מועד, אחרי שלוש אכילות הוא יוצא מחזקתו של המוכר לחזקתו של הלוקח. אבל כשחושבים באמת על התוכן, זה לא באמת בנוי על זה. אלא מה, למה צריך שלוש שנים? שלוש שנים זה בעצם שלוש ראיות שיש לטובתי שהקרקע היא שלי, נכון? לקחתי את היבול שנה אחת והוא לא מחה, זאת ראיה שזה שלי. זה קרה עוד שנה, ראיה שנייה שזה שלי. קרה עוד שנה, ראיה שלישית שזה שלי. שלוש ראיות מתקבצות להיות ראיה מספיק משמעותית. אז מבחינתנו, אחרי שלוש ראיות, אנחנו מניחים שהקרקע היא שלו. אותו דבר בשור טעם. אם הוא נוגח פעם אחת, אנחנו מתחילים לחשוד. יכול להיות שבאמת הוא לא טעם אלא מועד. פעם שנייה זה כבר עוד ראיה. פעם שלישית יש לי שלוש ראיות. אחרי שיש שלוש ראיות, אני מניח שהשור הוא שור מועד. אבל זה לא ששלוש הראיות האלה מעבירות אותו, כאילו לוקחות אותו באופן מכני מחזקה אחת לחזקה אחרת. אלא פשוט להצטברות של שלוש ראיות מהווה ראיה טובה. הדמיון שעושים פה מהמעבר מחזקה לחזקה נראה טיפה פורמלי כזה. לא באמת...
זה אומר שהוא בגדר שור מועד כבר מהתחלה?
זה שאלה ששואלים האחרונים. אבל אני אעיר על זה בהמשך. בסדר? אז לכן הדמיון הזה בעצמו, אוקיי, כנראה מדבר על הצטברות של שלוש ראיות, אוקיי? בעצם הולכי אושה, רבי ישמעאל הגמרא מסבירה שם, אבל הולכי אושה לומדים את חזקת שלוש שנים בקרקע מחזקת מועדות של שלוש נגיחות. ומבחינתם כנראה שחזקת שלוש שנים בקרקע, לא כולם מסכימים לזה, ומבחינתם חזקת שלוש שנים בקרקע היא דוגמה נוספת לחזקת שלוש פעמים. והבאתי כמה דוגמאות בהלכה לחזקות שלוש פעמים, שאחרי שלוש פעמים בעצם נוצרת חזקה. זאת ההלכה. המקור לדיון הזה של חזקת שלוש פעמים, זה גמרא ביבמות, בדף סמך ד' סמך ה'. בואו נראה את זה קצת שם. אז כך. שם מדובר, המשנה דיברה שם על מישהו שהיה נשוי לאישה, והאישה לא ילדה 10 שנים. יש חשש שהיא אילונית, אוקיי? אז הוא מגרש אותה, אומרת המשנה, מותר לה להתחתן עם עוד אחד. מה זה מותר? הכוונה, הוא לא מבטל את מצוות פריאה או רביעה אם הוא נושא אותה, כי יכול להיות שהיא לא אילונית. פעם אחת זה לא הלך, אם בעל אחר זה אולי כן ילך. פעם שנייה גם מותר, פעם שלישית מותר, פעם רביעית כבר לא. זאת אומרת, אם היא שלוש פעמים לא ילדה 10 שנים, אנחנו כבר מגיעים לאיזשהו גיל שאני לא בטוח בכלל שאישה כבר יכולה ללדת, אבל נניח, אז מכאן והלאה כבר לא נושאים אותה. זה מה שהגמרא אומרת, גרשה מותרת וכו', שני אם, שלישי לא. זאת אומרת, הגמרא מדייקת שהשני יכול לשאת אותה, משמע שהשלישי כבר לא יכול לשאת אותה. זאת אומרת, אם פעמיים זה קרה לה, אז פעם שלישית אנחנו כבר לא בודקים אותה. אחרי פעמיים כבר ההנחה היא שהיא אילונית. אומרת הגמרא, מתנית עם מני, מי זאת השיטה של המשנה? רבי, דתניה, זה שיטת רבי. דתניה, שנינו בברייתא, מעלה הראשון הוא מת, שני הוא מת, שלישי לא תמול, דברי רבי. אני לא מדובר שהאישה מעלה, אלא שילדים של אישה נימולים. האבא נגיד מעל את הראשון, מעל את השני, אם הוא מעל את השני ושני הראשונים שהוא מעל מת, מתו, את השלישי לא מעלים, דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול, רביעי לא תמול. נקרא נוח המול. יש מחלוקת בין רבי לבין רשב"ג, בשאלה האם חזקה נוצרת אחרי פעמיים, או שחזקה נוצרת אחרי שלוש פעמים. ואם זה ככה, זה משנה שממנה הגמרא מדייקת, שאם מישהי לא הביאה ילדים 10 שנים, פעם אחת ופעמיים, אז לא נושאים אותה בפעם השלישית, כנראה הולכת בשיטת רבי, כי עובדה שפעמיים הספיקו בשביל חזקה. בהמשך אני מדלג קצת, בהמשך לסוגיה שם, ועוד, אימר דה פליגי לעניין מילה. בנישואין מי פליגי? את רבי ורשב"ג חולקים לעניין מילה, כי אני מלו את הילדים והם מתו. אבל למה אתה חושב שצריך ליישם את זה לגבי נישואין? אומרת הגמרא, אם, כן, הם, גם בנישואין הם חולקים. איך אני יודע? והתניה, רשי אומר פה, כן, והתניה זה לא קושיה, זה בניחותה. זאת אומרת, ששנינו בברייתא, ניסית לראשון ומת. לשני הוא מת, לשלישי לא תינסה, דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לשלישי תינסה, לרביעי לא תינסה. מה זאת אומרת? אם היא מתחתנת עם בעל, כן, אישה קטלנית זה נקרא בלשון הפוסקים, היא מתחתנת עם בעל, והבעל מת. היא מתחתנת עם עוד אחד, וגם הוא מת. השלישי אסור לו כבר לשאת אותה. רשב"ג אומר, לשלישי מותר, לרביעי אסור. עוד פעם, לשיטתם, השאלה האם חזקה נוצרת אחרי פעמיים או אחרי שלוש פעמים. אז רואים שמחלוקת רבי ורשב"ג זה לא רק לגבי מילה אלא גם לגבי נישואים. אז אם ככה גם במשנה אצלנו שמדובר שאישה לא ילדה 10 שנים, גם כאן כשהמשנה אומרת שאחרי פעמיים נוצרת חזקה, זה כנראה בשיטת רבי נגד רשב"ג, למרות שזה מדבר על נישואים. עכשיו, עד כאן אני עוצר שנייה אחת. עד כאן בעצם, אתם שמים לב שמה שעשינו, זאת בעצם אינדוקציה. זאת אומרת, ההנחה היא שאם שלושה, נגיד לפי רשב"ג, אם שלושה בעלים שנשאו אותה מתו, ההנחה היא שכנראה בעלים שהתחתנו איתה הלאה גם ימותו. בינתיים עוד אין לנו תיאוריה, נכון? בלי תיאוריה. זה קרה 3 פעמים, ההנחה זה ימשיך לקרוא גם הלאה. זה ממש אינדוקציה. זאת אומרת, יש לנו 3 דוגמאות או 2 דוגמאות לפי רבי, אנחנו מניחים שזה ימשיך גם הלאה. אותו דבר אם מתו מחמת מילה, כן, אם מישהו מעל אותם והם מתו, אותו רעיון. או הווסת, כן, אותו דבר. זאת אומרת, אם האישה ראתה כל פעם בהי בחודש, אז כנראה גם בחודש הבא בהי בחודש היא תראה דם. עוד פעם, זה אינדוקציה, אין לנו תיאוריה שעומדת מאחורי זה, אלא אנחנו מניחים שמה שהיה הוא מה שיהיה. אז בינתיים אנחנו מדברים במישור של האינדוקציה, של ההכללה. עכשיו אני חוזר לגמרא, ותראו שעכשיו נכנסת האבדוקציה. עכשיו הגמרא אומרת ככה, בישלמה גבי מילה, איקה משפחה דרפי דמה, ואיקה משפחה דקמית דמה. אומרת הגמרא ככה, לגבי מילה, אני יכול להבין שאתה הולך עם החזקות. למה? בגלל שלגבי מילה, יש משפחות שהגנטיקה של הדם שלהם, כנראה, הדם יוצא עם דם, התינוק יוצא עם דם רפוי, כן, דליל, או משהו כזה, ולכן הדימום בעקבות המילה הורג אותו. ולכן זה הורג את התינוקות, ואם יוולד עוד תינוק לילד הזה, אז כנראה שגם הוא ימות, כי יש פה איזושהי תיאוריה שעומדת מאחורי את זה שהילדים מתו. יש פה תיאוריה. התיאוריה היא שכנראה הזוג הזה מביא ילדים עם דם רפוי. אוקיי? אבל, ויש משפחה דקמית דמה, זאת אומרת, יש ברור לנו מה התיאוריה שיכולה לעמוד מאחורי הדברים. אז אם זה קרה פעם אחת, יכול להיות זה מקרה. אם זה קרה פעמיים, לפי רבי זה כבר מספיק, לפי רשב"ג זה עדיין יכול להיות מקרה. אבל אם זה קרה 3 פעמים, אז אנחנו מניחים שכנראה יש פה איזושהי תכונה של הדם של התינוקות שנולדים, שהוא דם רפוי. ולכן בעצם אנחנו כבר לא רוצים יותר שהם יביאו, שימולו את התינוקות הבאים שהם מביאים. אתם פתאום רואים שאנחנו נכנסים לתיאוריה שעומדת מאחורי ההכללה. דם רפוי, בגלל זה התינוקות מתו. זה לא סתם שאנחנו אומרים, טוב, אם זה קרה עד עכשיו זה יקרה גם הלאה. והנה, תראו את ההשלכה. אלא נישואין, מה היא טעמה? בנישואין אתה גם אומר לי, שאם היא ניסית לראשון ומת לשני, ומת לשלישי לא תינשא. למה? מה, יש לה איזה עניין שהיא הורגת את הבעל? איך זה קורה? זה לא, אין הרי בפיזיולוגיה של האישה לא עובר שום דבר לבעל. אצל הילדים זה בא מהפיזיולוגיה של ההורים. אבל לבעל אין לי תיאוריה שעומדת מאחורי הכללה. אז מה הקושייה? הקושייה היא לא עושים הכללה בלי שיש איזשהו הסבר תיאורטי שיצדיק אותה. נכון? זאת קושייה של הגמרא. לא עושים אינדוקציה בלי שיש אבדוקציה ברקע. זה בעצם מה שהגמרא מקשה. אמר לרב מורדכי לרב אשי, אני חוזר לגמרא, כן? אחי אמר אבימי מהגרוניה, משמי דרבונה, מעיין גורם. המעיין של האישה, כן, באברי המין של האישה, יש שם איזושהי תכונה שהבעל שפוגש את זה, זה הורג אותו. בבעילה, הבעל איכשהו נפגש עם זה, פוגע בזה, וזה הורג אותו. אז יש לנו תיאוריה, המעיין של האישה גורם לכל מי שבא עליה למות, בגלל המגע הזה. זה הצעה ראשונה של התיאוריה. אז גם בנישואין יש לנו תיאוריה, כמו במילה. רב אשי אמר, מזל גורם. מה זאת אומרת מזל גורם? לאישה הזאת יש איזשהו מזל רע, כשמזל זה לא במשמעות שאנחנו מדברים עליו היום, משמעות המילולית, אלא הכוונה, יש איזשהו משהו, לא יודע, מיסטי או משהו כזה, שמלווה את האישה וגורם לזה שבעליה מתים. מזל גורם. אז יש לנו שתי תיאוריות. אומרת הגמרא, מה היא בעיניו? זה יפה המסקנה הזאת. מה היא בעיניו? מה היא בעיניו? איכא בעיניו דארסה ומת. אינמי דנפל מדיק לאומית. מה זאת אומרת? מה הנפקמינה בין התיאוריה של רב אשי לתיאוריה של אבימי מהגרוניה בשם רב רונה? שימו לב, זה ממש אלימינציה מדעית. הם נותנים פרדיקציה. מה זאת אומרת? יש לנו שתי תיאוריות. בואו נראה איך נבדוק, איזה ניסוי אנחנו נעשה כדי לראות איזה תיאוריה היא נכונה. אז אני אומר, למשל, מה קורה אם האישה רק התארסה לשלושת הבעלים שמתו? הם עוד לא התחתנו בכלל. כבר מהאירוסין הם מתו. אם זה קרה, אז ברור שהמעיין שלה לא גרם לעניין, בגלל שעוד לא היו יחסי אישות ביניהם, יחסי האישות הם רק אחרי הנישואים. בעודם מאורסים לא היו יחסי אישות, ואם הם מתו לשיטה שהמעיין גורם, אין שום חשש, אפשר להתארס עם גבר רביעי. אבל לפי התיאוריה שהמזל גורם, אז גם אם זה קרה מן האירוסים, המזל שלה הוא כזה שכל מי שמתארס יתאמת. אז אני לא אז אסור לה להתחתן עם מישהו רביעי. אוקיי? אז לפי אז אם אנחנו מדברים על מי על מצב שבו שלושת הבעלים שמתו, הם בעצם היו רק מאורסים לה ולא נשואים לה, אז לפי השיטה שמעיין גורם, היא יכולה להמשיך להינשא לבעל רביעי. לפי השיטה שהמזל גורם, היא לא יכולה. מה אנחנו רואים כאן? שימו לב, הערה מאוד מעניינת. אולי אני אסביר את השני ואז אני אחזור לזה, אינמי דנפל מדיק לאומית, יכול להיות שמדובר בבעלים שהתחתנו איתה כבר, אבל הם מתו כשהם נפלו מהדקל, כל אחד מהם נפל מהעץ, לא יודע, קרה משהו אחר, אוקיי? אז ברור שפה זה לא יכול להיות המעיין גורם, נכון? לשיטה שהמזל גורם, כמובן גם זה, אל תתחתני עם עוד אחד כי גם הוא ייפול מדקל, אבל לשיטה שהמעיין גורם, פה זה לא קשור למעיין, הוא נפל מהדקל, לכן הוא מת. אז לא צריך לחשוש. אוקיי? אז זה שתי נפקמינות.
אז זה לא אלימינציה.
מה?
זה לא אלימינציה במובן שאתה מגדיר אותו. זה רק נפקמינה בין שתי התיאוריות.
לא, בעצם...
זה לא נפקמינה.
אפשר לראות בזה...
שתי התיאוריות הן נכונות, אלא רק שבאישה...
זה גם אלימינציה וגם יישום. מה זאת אומרת? אם היו לנו ועדת הלסינקי הייתה מאשרת לנו לעשות ניסוי כזה, זה היה הניסוי שהיינו יכולים לבדוק אותו, שתתחתן עם בעל רביעי, ובוא נראה מהאירוסין, ויעלה על עץ. ועכשיו נראה אם הוא ייפול או לא, אם הוא לא נופל, כנראה שאין פה בעיה של מזל, אם הוא כן נופל, יש פה בעיה של מזל, אם הוא מת בלי העץ, אז כנראה שהמזל גורם בלי העץ, אם רק אחרי החתונה הוא מת ולא עלה על עץ, אז זה אומר שהמעיין גורם, אז יש לנו דרכים לעשות ניסויים, שיבדקו לנו איזה מהתיאוריות נכונות. נכון שבגמרא פה לא מדברים על ניסויים עתידיים, להפך. אנחנו מנסים למנוע את המצב העתידי שיכול לאמת את התיאוריה, כי אנחנו לא רוצים שעוד בן אדם ימות. אז לכן פה באמת מדברים על נפקמינה לעניין מה אנחנו אמורים לעשות, לא במה אנחנו אמורים לצפות, באיזה תוצאה של ניסוי עתידי אנחנו אמורים לצפות, אבל זאת אותה לוגיקה. זאת אומרת, אם היינו אמורים לעשות ניסוי מדעי שיבדוק איזה מהתיאוריה נכונה, הגמרא פה נותנת לנו את האלגוריתם. קחו בן אדם שרק מאורס לה ותחכו ותראו אם הוא ימות או לא. זה הניסוי שאותו צריך לעשות. כמובן שפה בגמרא לא ממליצים לעשות ניסויים בחיים של בני אדם, מה שהם אומרים, לא, אם זה המעיין גורם, אז אם היא מאורסת אין בעיה. אם זה המזל גורם, אז יש בעיה, וכן הלאה. אבל זאת אותה לוגיקה. זה ממש לוגיקה מדעית. זה ממש הלוגיקה האינדוקטיבית של בייקון. בדיוק ככה היא בנויה. ויש לנו שתי תיאוריות מתחרות, אנחנו מנסים לבנות איזשהו ניבוי, שיעשה הבחנה בין שתי התיאוריות, אני אעשה את הניסוי, והניסוי הזה יכריע איזה משתי התיאוריות נכונה. אוקיי?
לא,
מה?
לא הבנתי את זה ככה, אני הבנתי שהגמרא אומרת שגם אם התיאוריה הראשונה למשל נכונה, זאת אומרת שלאישה הזאת דווקא היא לא נכונה, אבל זה לא אומר שלכל אנשים...
אף אחד לא אמר שזה לכל אנשים, דובר על האישה הזאת. תיאוריה לגבי האישה הזאת.
אני לא מבין, במילה...
לפי רב אשי, רב אשי אומר שהמזל גורם אצל
כל האישה הזאת.
כל הקטלניות.
המזל של האישה הזאת.
ואם הוא רואה אישה אחרת שמתו בעליה?
לא כל אנשים בעולם קטלניות. זה שהוא רואה אישה אחרת זה לא מעניין.
אישה
שקרה לשלוש נשים היא קטלנית.
מה מדעי במזל?
שלוש נשים שהבעלים שלהם מתו, המסקנה היא לא שכל אנשים בעולם קטלניות.
אבל מה מדעי במזל? במילה אפשר להבין, יש משהו פיזיולוגי שאפשר...
זה מדעי במובן של המתודולוגיה של הסקת המסקנות. זה שהמדע היום לא אוהב מושגים כמו מזל, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אני אעשה ניסיון...
לא, אבל זה מושג מסוים שכן אנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש משהו שהוא קיים, שאנחנו קוראים לו מזל.
נכון. כן, זה מדעי.
ובבחינת ההלכה זה דבר שקיים.
כן. לכן אני אומר, זה בדיוק מתודולוגיה מדעית. רק אוסף האופציות שאנחנו מוכנים לקחת בחשבון כשאנחנו בונים את התיאוריה המדעית שלנו, יותר רחב מאשר המדע העכשווי. המדע העכשווי לא ייקח בחשבון מזלות. אבל עקרונית, גם המדע העכשווי אמור להכיר בזה, שאם עשינו את האלימינציות ובדקנו וזה באמת עובד, אז הוא יצטרך להודות בזה שיש דבר כזה שנקרא מזל. דיברנו על הצהבת, כן, על דוגמה של הצהבת. אדם רציונלי אמור לקבל, אם יש ראיה טובה, ועשינו אלימינציה של כל התיאוריות שבאות בחשבון לדעתנו, וזה לא יסתדר, אז צריך להכיר בזה שיש פה כנראה משהו שאנחנו לא מכירים. נקרא לו, מזל. לא חשוב. כן? זה לגמרי מדעי. או לגמרי לוגיקה מדעית, עוד פעם. כן, הלוגיקה היא ממש לוגיקה של אלימינציה והכללה מדעית. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה בגמרא, זה בעצם שני דברים, או שלושה. א', עושים אינדוקציה. ב', אינדוקציה נעשית אך ורק אם יש לנו ברקע תיאוריה שהגענו אליה באבדוקציה, שמבססת את האינדוקציה. ג', אם יש כמה תיאוריות, כל תיאוריה תיתן לנו אינדוקציה שונה. נכון? הכללה שונה. התיאוריה שהמעיין גורם תיתן לנו חוק שהאישה הזאת, כל מי שיתחתן איתה וינסה גם, לא רק יתחתן, ימות. זה התיאוריה. לעומת זאת, התיאוריה של המזל גורם, כל מי שיתארס לאישה הזאת יכול גם למות. אז אנחנו רואים שההכללה היא שונה עם התיאוריה שביסודה שונה. ואת האבדוקציה קובעת את האינדוקציה. דבר רביעי, זה שאנחנו מעצבים את המדיניות המעשית שלנו לפי התיאוריה המדעית שאליה הגענו, לפי האבדוקציה. בסדר? כל זה אנחנו רואים פה בגמרא. זאת אומרת, על רגל אחת זה בעצם כל מה שראינו עד היום. אוקיי? וזה בעצם מה שיש פה בגמרא. עכשיו תראו, דוגמה יפה לדבר הזה. אולי אני אגיד אולי עוד משפט אחד. כשאני אומר המזל גורם, יש אולי עוד אופציה להבין את זה. זאת אומרת, יכול להיות שכשרבשי אומר המזל גורם, הוא לא בא להציע תיאוריה אלטרנטיבית. אלא הוא בא להגיד, עזוב, אני לא מחפש תיאוריות. אני עושה אינדוקציה בלי אבדוקציה. אם שלושה בעלים מתו, אז גם הבעל הרביעי ימות, גם אם אין לי שום הסבר. והוא לא מתכוון לומר שיש דבר כזה שנקרא מזל, איזה מיסטיקה כזאת שגורמת לבעלים למות. הוא לא מתכוון להציע תיאוריה, להפך. הוא מתכוון להגיד, גם אם אין לך תיאוריה, לך לאינדוקציה גם בלי אבדוקציה. אם שלושה בעלים מתו, תניח שגם הלאה ימשיכו למות. לא בגלל שיש איזושהי תיאוריה בבסיס, או לא בגלל שאתה יודע להצביע על התיאוריה, סביר להניח שיש איזושהי תיאוריה, אחרת למה הם מתים. אבל אתה לא צריך שיהיה לך איזושהי תיאוריה סבירה כדי לעשות את האינדוקציה. גם אם אין לך תיאוריה סבירה, כן, לפי רבי מהגרוניה, אם אין לך תיאוריה סבירה, אתה לא עושה הכללה. אם אין לך מעיין, אתה לא עושה הכללה, נכון? אם האישה לא התחתנה, אלא רק התארסה, ושלוש פעמים מתו הבעלים שלה, רק מאירוסים, בלי נישואים, מה יגיד רבים ממאגרוניה?
שהם בעלו חטא השני?
לא שומע?
שהיה בעילה לפני נישואים?
לא, לא. ההנחה היא שלא היה, כן, זה גם אפשרות, אבל ההנחה היא שלא היה. הוא יגיד שזה מקרה. נכון? הוא אומר, אם אין לי תיאוריה סבירה שמסבירה את שלושת המקרים, אי אפשר לשלול את זה שיש פה מקרה שקרה שלוש פעמים. יכול לקרות. אגב, זה בדיוק נסים טלב, כן, הברבור השחור של נסים טלב, זאת אומרת שהוא בעצם אומר, שעל זה עוד נדבר גם בהמשך, אבל הוא אומר, תראו, תחשבו על איזה, כן, וורן באפט כזה, איזה משקיע שבבורסה, או הוא לא משקיע בבורסה, נדמה לי, הוא משקיע בעסקים שונים, והוא מצליח לאורך הרבה שנים, באופן נדיר, מעט אנשים כנראה, ככה אומרים, אני לא בדקתי, אבל ככה אומרים, מעט מאוד אנשים באמת מצליחים באופן עקבי לאורך כל כך הרבה שנים כמו וורן באפט. עכשיו, אומר נסים טלב, זה בכלל לא אומר שיש לו כישרון מיוחד. לא בטוח בכלל. יכול להיות שהעניין הוא סטטיסטי בלבד. מה זאת אומרת? נגיד שנכנסים 1,000 משקיעים לשוק. בסדר? שבוע, להצליח לאורך שבוע, 900 מתוכם יצליחו לאורך שבוע. כמה יצליחו לאורך חודש? 700. כמה יצליחו לאורך שנה? 400. כמה יצליחו לאורך 5 שנים? 100. וכמה יצליחו לאורך 50 שנה? 1. האחד הזה זה וורן באפט. עכשיו שימו לב, אני מדבר על 1,000 משקיעים שכולם בעלי אותם כישורים. לא שאחד הוא כלכלן גאון, לא, כולם עם אותו רמת כישרון, אבל הסטטיסטיקה אומרת, זה מנצח, זה מפסיד, ההגרלה עושה את זה כך, שבסיכוי של 1 ל-1,000, גם משקיע הדיוט יצליח לאורך 50 שנה, אז אם נכנסים 1,000 משקיעים, אחד מהם שורד 50 שנה ומצליח, אז זה שיש לך וורן באפט כזה, זה לא מעיד על זה שוורן באפט הוא כישרוני, אחד כזה צריך להיות, במקרה זה יצא וורן באפט, אני יכול לצאת כל אחד אחר, הבאתי בה, אולי לא הבאתי, אני אביא בהמשך, אבל הדוגמה לעניין, יש מותחן כזה של ג'ון וורדון, שנקרא בחר מספר. הוא אומר, תחשבו על בן אדם מקבל מעטפה, והוא פותח את המעטפה, הוא רואה בתוכה מכתב ועוד מעטפה קטנה. הוא קורא את המכתב, והמכתב כתוב כך, שלום, שלום עליך, תדע לך שלי יש כוחות על, כך אומר לו זה שכתב את המכתב. יש לי כוחות על, במעטפה שמצורפת פה בפנים, יש מספר, בין 1 ל-1,000. אני רוצה שתנחש את המספר, תנחש מספר בין 1 ל-1,000, ואחרי זה תפתח את המעטפה הזאת, ואתה תראה שבתוך המעטפה הזאת יש בדיוק את המספר שניחשת.
נשמע, זה מה זה,
קשה להבין, לא? אז בקיצור, הבן אדם, מנחש נגיד להם 712, פותח את המעטפה הקטנה, 712, לא יאומן, בדיוק מה שהוא ניחש. בהמשך המכתב הוא אומר לו, תשמע, אם ניחשתי נכון, אז אתה מבין שיש לי כוחות על. שלח לי 10,000 דולר, אני אעשה אותך מיליונר. טוב, בן אדם כמובן שולח 10,000 דולר, יש לו כוח על שעומד לרשותו, הוא הופך להיות מיליונר, בטוח. בסוף הספר זה מסתיים, פתרון התעלומה הוא שהבן אדם שלח 1,000 מכתבים או 10,000 מכתבים כאלה, והוא הכניס מספרים אקראיים בתוך המעטפות הקטנות, כאשר כמובן אם הוא שולח את ה-10,000 מכתבים, אז נגיד שהסיכוי שלך, וכשאתה מנחש מספרים, אז נגיד שההתפלגות היא אחידה, ויש לך סיכוי של 1 ל-1,000 על כל מספר, אז 10 מספרים הוא ינחש נכון, אוקיי? אותם 10 אנשים שקיבלו מכתב כזה, ובחרו מספר, ובמעטפה יש ניחוש נכון של המספר שלהם, כל אחד מהם ישלח לו 10,000 דולר. טוב, 100,000 דולר זה עסקה לא רעה, כשאין לו בכלל שום יכולת לנחש כמובן. סתם, זה פשוט הסטטיסטיקה. אתם מבינים, זה בדיוק אותו דבר כמו וורן באפט, או כמו ההסבר שמציע נסים טלב לוורן באפט. לא בטוח שהוא צודק, אבל זה נקודת מבט מאוד מעניינת. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו בטוחים שיש לנו ראיות נהדרות, כי זה המקרה לא יתמיד, כמו שאומרים, כן? משהו שקורה כל הזמן, אנחנו עושים אינדוקציה, הוא כנראה ימשיך לקרוא הלאה. וורן באפט, 50 שנה מצליח, מה, אז בשנים הבאות הוא לא יצליח? התשובה היא לא. אין שום אינדיקציה מה-50 שנה הראשונות, לזה שזה ימשיך גם הלאה. כי אם ה-50 שנה הראשונות מעידות שיש לו כישרון מיוחד, אז סביר להניח שהוא ימשיך גם, יצליח גם הלאה, כי הוא כישרון. אבל אם ה-50 שנה האלה הם מקרה, אז אין שום אינדיקציה להצלחה של ה-50 שנה האלה, שהוא יצליח גם ב-10 שנים הבאות. זה מקרה. מכאן והלאה, האבולוציה או ההסתברות יכולה לבחור מקרה מוצלח אחר, או לא לבחור אף אחד. מה ההבדל בין שני המצבים האלה? השאלה אם יש לי תיאוריה מאחורי האינדוקציה. אם יש לי תיאוריה, התיאוריה היא שוורן באפט מוכשר. אם זאת התיאוריה, אז סביר להניח שהוא גם יצליח הלאה. אבל אם אין לי תיאוריה, קורה פה משהו ששום כישרון לא יכול להסביר אותו, מישהו זוכה בפייס 50 שנה רצוף. אין, שום כישרון לא יכול לגרום לזה. אז טוב, או שזה רמאות, אבל נגיד שבדקנו עד הסוף וזה לא רמאות, אין לי שום תיאוריה, אז כנראה זה מקרה. אז בהיעדר תיאוריה, אני לא אגיד שהוא ינחש בפייס גם בהגרלה הבאה, למרות שהוא ניחש 50 הגרלות. כי אם אין לי תיאוריה, אז ההנחה היא שזה מקרה. אם זה מקרה, אז אין שום אינדיקציה שבפעם הבאה זה יקרה. אתם רואים שלעשות אינדוקציה, לעשות הכללה מה שראיתי למה שיקרה הלאה, זה תלוי בשאלה אם יש לי תיאוריה. אם אין לי תיאוריה, אני לא עושה שום הכללה.
לא, אבל הבנתי מה שאתה אומר, שנסים טלב לא טוען שכאשר אין לך תיאוריה, אז תגיד שזה מקרה.
לא, לא, ברור שלא.
הוא טוען שתגיד שזה
מקרה. אתה צריך לזכור גם את האפשרות שזה מקרה.
מה?
הוא אומר שאתה צריך לשקול גם את האפשרות שזה מקרה. אם הייתי יכול לעשות חישוב כדי לדעת מה הסיכוי שבמקרה בן אדם יצליח 50 שנה רצוף בהשקעות, אם הסיכוי הזה היה יוצא מאוד מאוד קטן, אז יכול להיות שהייתי מעדיף את התיאוריה שכן וורן באפט מוכשר, או מאוד מאוד קטן ביחס למספר האנשים שיש בשוק. כן, אם יש אחד מתוך, אני לא יודע מה, 1,000 אנשים בשוק שממשיכים 50 שנה רצוף, כי מי שלא מצליח גם לא ממשיך 50 שנה, כן? זה צריך לזכור, יש פה טריקים מאוד מעניינים פה עם העסקה הסטטיסטית. אבל נגיד שיש לי מספיק אנשים שממשיכים 50 שנה, ווורן באפט הוא 1 מ-1,000. אבל אם הסיכוי שזה יקרה הוא 1 למיליון, אז גם אם הוא 1 מ-1,000, מי אמר שזה סטטיסטיקה? אז יכול להיות בהחלט שזה הכישרון שלו. ברור שזה לא מסקני מה שנסים טלב אומר. הוא רק אומר, שימו לב, יש גם אופציה כזאת. קחו גם אותה בחשבון. אוקיי? טוב, אם אני חוזר לדוגמה שלנו, אז מה אומר אבי מהגרוניה? אותו דבר. הוא אומר, אם יש לך איזושהי תיאוריה אפשרית שמסבירה למה הבעלים מתו, כי המעיין גורם, אז זה בסדר גמור, אז זאת התיאוריה. אבל אם 3 בעלים מתו מהאירוסין, לא מהנישואין, אין לי תיאוריה, כי הם לא פגשו את המעיין של האישה. אז כנראה שזה סתם היה מקרה ואין צורך לחוש לפעם הבאה. אוקיי? מה אומר רבאשי? רבאשי אומר, יש לי תיאוריה אחרת, המזל גורם. קודם הצגתי את זה כתיאוריה אלטרנטיבית, עכשיו אני רוצה להציע הצעה חדשה, בהסבר דעת רבאשי. אולי רבאשי לא טוען שיש פה תיאוריה אלטרנטיבית, אלא הוא אומר, אנחנו עושים אינדוקציות גם בלי תיאוריה. אם יש לי שלוש פעמים שזה קרה, כנראה זה ימשיך הלאה גם אם אין לי תיאוריה הגיונית. עכשיו, אני רוצה לומר עוד פעם, ברור שרב אשי לא רוצה לטעון שאין תיאוריה בכלל. כי אם הוא רוצה לטעון שאין תיאוריה בכלל, ושלושת הפעמים האלה היו מקרה, אז אין שום סיבה בעולם לחשוש לפעם הבאה. אין שום קורלציה בין המקרים שהיו למקרה שיהיה. רב אשי רק רוצה לטעון שגם אם לא מצאת תיאוריה, בהכרח ישנה איזושהי תיאוריה ברקע. רק אתה לא עלית על זה, אתה לא מספיק חכם. זוכרים את זמל וייס וקאר, הדוגמאות שהבאתי שם עם קדחת היולדות ועם הניצחון של נפוליאון, ובדיוק זה המקרה. אין לך שום דבר הגיוני שיכול להסביר את הממצאים. אז אתה הולך כמו עיוור באפלה, אתה מחפש איזושהי תיאוריה, יורה יריות באפלה, כי אתה לא מוצא תיאוריה. אבל ברור לך שמשהו צריך להיות שם. אז אומר רב אשי, כן, אבל אם לא מצאתי, לא מצאתי שום הסבר. האם אני הולך להתאשפז במחלקה של זמל וייס? או הולכת? ברור שלא. אין לי שום הסבר הגיוני, למה דווקא במחלקה שלא מתים, אולי זה מקרה, כן, אבל אולי לא. אולי יש שם הסבר, רק אני לא עליתי עליו. אז אני, שומר נפשו, לא הולך להתאשפז אצל זמל וייס. זה מה שאומר רב אשי. רב אשי לא טוען שהמזל הוא תיאוריה אלטרנטיבית. רב אשי טוען, אני עושה אינדוקציה גם אם אין לי אבדוקציה. גם אם אין לי תיאוריה, לא עליתי על תיאוריה. אבל עוד פעם, הוא לא אומר שאין תיאוריה, להפך, ההנחה שלו היא שיש תיאוריה. רק אני לא הצלחתי לחשוב על משהו הגיוני, כמו עם הצהבת.
אז מה יסוד המחלוקת? מהו המשקל של המקריות?
כן, לא, זאת אומרת, כן, בדיוק. אם קרה משהו שלוש פעמים, יש לך שתי אפשרויות, או שזה היה מקרה, סיכוי קטן, שמשהו קרה שלוש פעמים והוא מקרה. אבל האפשרות השנייה זה שיש תיאוריה, אבל לא עליתי עליה. עכשיו, תיאוריה שלא מתיישבת עם ההיגיון המצטבר עד היום בכלל, זה גם סיכוי קטן שיש דבר כזה, נכון? שום דבר שאני מכיר עד עכשיו לא מסביר, לא יכול אפילו להסביר את זה. אין לי אפילו את מה לבדוק, אוקיי? סיכוי קטן. אז יש לך עכשיו דילמה, איזה אופציה לבחור? זה המקרה? או שבכל זאת יש איזושהי תיאוריה שלא עליתי עליה? אבי ממאגרוניה מעדיף את האפשרות השנייה, הרב אשי מעדיף את הראשונה.
אז אולי זה רק במקרה שמשהו חמור עלול לקרות, אז אתה...
כן, ברור שזה גם פונקציה של ההשלכות. אם ההשלכות הן השלכות של דיני נפשות, אז כמובן אנחנו נחשוש לאפשרות החמורה יותר, גם אם היא פחות סבירה. זה ברור, אני כרגע עושה פה משהו מאוד סכמטי. ואני מנסה להראות לכם שכל הרעיונות האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו בעצם נמצאים פה בגמרא. תסתכלו עכשיו, יש מקור חיים, בהלכות פסח, אור החיים, סימן תף סמך זיים, מקור חיים זה המלבים אני חושב, אז הוא, כשזה נתיבות, לא זוכר כבר, בכל אופן, המקור חיים על הלכות פסח, הוא דן שם בחזקת שלוש פעמים לגבי חמץ, לא משנה כרגע הקטע הראשון, הוא אומר, לכן נראה לי, דלא אמרינן חזקת שלוש פעמים, כי אם, כן, למשל, אם מצאנו בתוך תבשיל כלשהו, שלושה גרגירי חיטה. אז ההנחה היא שכנראה יש שם עוד גרגירי חיטה, וצריך להפסיק לאכול את זה. אחרים אומרים שלא, זה שמצאת שלוש, זה עוד לא אומר כלום. זה הדיון פה באופן כללי. האם הגרגירי חיטה האלה נפתחו, הם נרטבו, או לא נרטבו, לא משנה, יש כל מיני דילמות פה. לכן נראה לי, דלא אמרין על חזקת שלוש פעמים, כי אם בדעיק הדבר הגורם, זה מסתבר שיהיה כך. והקש השכל מחייבהו שיהיה כך. אבל בדבר שנופל במקרה, וליק הדבר הגורם המסתבר כל כך, אין חזקה למקרים. מה הוא אומר פה? לא עושים אינדוקציה בלי שיש לנו אבדוקציה. אם יש דבר גורם שמסתבר שהוא יגרום לתופעות שאני פוגש אותן, יש לי תיאוריה, אז אני אומר זאת כנראה, זה כנראה חוק כללי, ואני צריך להמשיך, אני צריך להניח שזה ימשיך גם הלאה. אבל אם לא, אין לי שום תיאוריה סבירה שמסבירה את זה, אז לא, אין חזקות. גם אם זה קרה שלוש פעמים, ההנחה שזה מקרה. אני לא חושש הלאה. אין חזקה למקרים. בקיצור, לא עושים אינדוקציה בלי אבדוקציה. זה בעצם מה שהוא אומר בשפה שלנו. וראיה ברורה לזה, אומר מקור חיים, מיבמות גבי קטלנית, כן, אישה קטלנית. דלמנדה אמר מעיין גורם, אין דין קטלנית בארוסה. נכון? בשיטת אבי מן הגרוניה, אם התיאוריה שלו זה שמעיין גורם, אז אם שלושה בעלים מתו מהאירוסים, אז הוא לא חושש לבעל הרביעי. למה? מבחינת האינדוקציה זה קרה שלוש פעמים, תחשש לפעם הרביעית? לא, לא עושים אינדוקציה בלי שיש ברקע אבדוקציה. אם אין לך הסבר הגיוני, לא עושים אינדוקציה. וכן אין דין קטלן בגברי. אלמה, קטלן, בגברי. אלמה, דקול איך, דליקה גורם המסתבר, ליקה חזקה. אם אין איזשהו גורם, שהוא סביר, כן, תיאוריה, שמסבירה מה גורם לתופעות האלה, אז אין חזקה, חזקת שלוש פעמים. ועוד ראיה מנידת את זיים, בפליגי שם חולקים אי וסתות, דאורייתא או דרבנן. כן, אישה שרואה דם, נגיד שלוש פעמים באותו תאריך, או בסדירות מסוימת של שלוש פעמים, יש מחלוקת, האם החשש לפעם הרביעית, צריך לחשוש בפעם הרביעית לאותו תאריך בחודש או משהו כזה, אבל השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן. להלכה פוסקים זה דרבנן, זה מחלוקת בגמרא. הוא שואל, והמאי, החזקת ג' פעמים מדאורייתא. איך אפשר להגיד שבסתות הם דרבנן, יש פה חזקת שלוש פעמים. אז איך אפשר להגיד שבסתות זה דרבנן? די יוצאים בכמה מומחה לרשות הרבים בשבת, מה הכוונה כמה שריפה אנשים שלוש פעמים, אפשר לצאת איתו בשבת. היא חזקה שהוא באמת כמה שמועיל. יש זאת רפואה טובה, זה לא מקרה אם הוא ריפה שלוש פעמים, אלא זה מעיד שהכמה הוא מומחה, כן? כמו שור מועד. אלא על כורחך דבעה פליגי, היא גורם המסתבר הוא. השאלה, האם כשהאישה רואה באותו תאריך בחודש שלוש פעמים רואה אדם, השאלה אם יש איזשהו היגיון בתיאוריה שמצב הלבנה, כן, תאריך בחודש העברי זה בעצם מצב הלבנה, יש קשר בין מצב הלבנה לבין ראיית אדם של האישה. זה הוויכוח. אם אנחנו מבינים שהתיאוריה הזאת היא תיאוריה סבירה, לפחות יותר סבירה מאשר האפשרות שזה סתם מקרה שזה קרה שלוש פעמים, אז אני מניח שזאת התיאוריה הנכונה, ואם זה ככה, אז בסתות הם דאורייתא. זה השיטה של המנדה אמר בסתות דאורייתא. מי שטוען שהתיאוריה הזאת לא סבירה, כי מה מצב הירח משפיע על איך שהאישה רואה אדם, אז מבחינתו זה מקרה. אז החשש הוא רק מדרבנן, אבל בעצם מדאורייתא אין חשש אמיתי. אגב, אני קצת מפקפק במסקנה שלו, בגלל ש לפי זה היה צריך להיות, הרי יש כמה וסתות, יש וסת החודש, וסת הפלגה ווסת בינונית. זאת אומרת, הפרשים, או תמיד 30 יום, או כן, או מה שלא יהיה. אז המחלוקת עם וסתות הם דאורייתא דרבנן עוסקת בשלושת הווסתות. עכשיו, אם הוויכוח הוא בשאלה, האם התאריך בחודש זה סביר או לא סביר, למה שאותה מנדה אמר אם יתווכחו גם בשאלה, האם המרווחים הקבועים זה סביר שזה קבוע או לא? זה ויכוח אחר לגמרי. אולי להתווכח על זה, אבל למה לתלות את הוויכוח הזה בוויכוח הזה? שאומרים, בשאלה אם וסתות הם דאורייתא או דרבנן, הוויכוח הוא על כל סוגי הווסת. לכן קצת קשה לי לקבל את מה שהוא אומר, אבל לא משנה, אני רוצה להביא לכם אותו רק כהשלכה למה שתיארתי קודם. שאנחנו לא עושים אינדוקציה, אלא אם כן יש אבדוקציה ברקע. כאשר האבדוקציה ברקע אומרת, האם יש פה סבירות לכך, שיש פה תיאוריה שמסבירה את זה. אם זה בלתי סביר לחלוטין, אז זה כנראה מקרה. נגיד, נחזור למקרה של הצהבת, כן? אני ראיתי מישהו שהתרפא מצהבת, אם הניחו לו יונים על הפופיק, נניח, אוקיי? עכשיו, אין לי שום תיאוריה שמסבירה את זה, זה לא נשמע לי הגיוני. אז אני מנסה את זה עוד פעם. ברור שזה ריפה גם עוד אחד, ועוד אחד, שלוש פעמים זה ריפה. עכשיו אני צריך כבר לשקול. להגיד שזה קרה במקרה שלוש פעמים, זה בלתי סביר. מצד שני, אין לי גם שום תיאוריה סבירה שמסבירה את זה. עכשיו אני צריך לבדוק עד כמה בלתי סביר שיש פה איזושהי תיאוריה שלא עליתי עליה, מול עד כמה בלתי סביר, זה היה מקרה. עכשיו עוד פעם, אני לא יודע לחסות את החישוב כמובן, אבל זה בעצם השיקול שצריך לשקול אותו כשאני מגבש עמדה לגבי מקרה כזה. אוקיי? זה בעצם מה שכתוב כאן. עכשיו, בעצם הדברים האלה מביאים אותנו, כן, וורט ידוע של רב חיים מבריסק, הוא מביא את הגמרא בתחילת חגיגה לגבי סימני שוטה. תנו רבנן, איזה הוא שוטה, היוצא יחידי בלילה, והלן בבית הקברות, והמקרע את כסותו. כן, שלושה סימנים בשוטה. מי שיוצא לבד בלילה להסתובב, מי שלן בבית הקברות, ומי שקורע את כסותו. פעם קורע על עצמו את הבגדים. איתמר, מחלוקת המוראים, רב הונא אמר, עד שיהיו כולן בבת אחת. ובשביל להחליט שמישהו הוא שוטה, צריך את שלושת הסימנים. לא, אחד לבד לא מספיק. רבי יוחנן אפילו, אמר אפילו באחת מהן. מספיק סימן אחד, אחד מכולם, או זה, או זה, או זה. רב הונא אומר, לא, אם יש את שלושתם רק. איך ידעמי? אי דוד לא הוא דרך שטות. אם ברור שהוא עושה זה מתוך איזשהו סוג של שיגאון, אז אפילו בסימן אחד מספיק, אפילו באחד דנמי. אידה לא עביד לו דרך שטות, אם זה לא נראה שהוא איזה אחוז שיגאון, לא, שפת הגוף שלו לא, אין סימנים לאיזשהו סוג של אישפיות, אפילו כולו נמי לו. אז אומרת הגמרא ככה, לעולם דקה עביד לו דרך שטות, הוא באמת עושה את זה באיזשהו אופן שבאמת נראה תימהוני, נראה לא סביר. ועדיין צריך, כן, אם הוא עושה את זה דרך שטות, אז מספיק, שאלנו, אז מספיק סימן אחד. למה צריך שלושה? הוא אומר, לא, צריך שלושה, למה? הוא אומר ככה, ואלן בבית הקברות, אימור, אנחנו נגיד, כדי שתשרה עליו רוח תומה הוא דקאביד. למה אולן בבית הקברות? הוא רוצה שתשרה עליו רוח תומה. אז הוא לא משוגע, פשוט הוא רוצה רוחות תומה שישרו עליו. והיות, כן, ההנחה היא כמובן שיש דבר כזה, רוח תומה שתשרה עליו וכו', זה לא שיגאון לחשוב שיש דבר כזה. והיוצא יחידי בלילה, אם יש רק את הסימן שיוצא יחידי בלילה, אימור גנדריפס אחדי, נכנס בו איזשהו רוח שטות. והמקרע את כסותו, אם הוא מקרע את כסותו, אימור בעל מחשבות הוא, הוא השקוע במחשבות, ובלי משים הוא קרע את כסותו. כיוון דעבדינו לכולו, הבו לו כמי שנגח שור חמור וגמל, ונעשה מועד לכל, או פתאום השוואה לשור מועד. תרף נראה את ההשוואה הזאת. אבל מה בעצם כתוב כאן? צריך את שלושת הסימנים, כי לכל אחד מהסימנים יכול להיות הסבר. נכון? אם הוא יצא לבד בלילה, אז גנדריפס תפס אותו. אם הוא לן בבית הקברות, אולי הוא רוצה שתשרה עליו רוח תומה. אם הוא מקרר את כסותו, אולי הוא בעל מחשבות. אז לכל אחד מהסימנים האלה גם יכול להיות איזשהו הסבר רציונלי. זאת אומרת, לא חייב להיות שהוא בגלל שהוא שוטה הוא עושה את זה. לכן צריך את שלושת הסימנים. שואל רב חיים, למה לא מספיק שניים? מספיק שניים. או לחילופין, גם אם היו שלושה, עדיין יכול להיות שבבית הקברות אולן כי הוא רוצה רוח תומה, הוא יצא יחידי לבד בלילה בגלל הגנדריפס, והוא קרא את כסותו בגלל שהוא בעל מחשבות. אז מי אמר שהוא שותה גם אם היו לו שלושת הסימנים? תשובה, אם היו לו שני סימנים, באמת אין עליו חזקת שותה. למה? יכול להיות, נגיד שהוא גם יצא לבד בלילה וגם קרא את כסותו. אומר, טוב, יכול להיות שהוא בעל מחשבות ולכן קרא את כסותו, והוא רצה ונכנס בו גנדריפס ולכן הוא יצא יחידי. ולכן, בכל מקרה, אבל זה לא בגלל שהוא שוטה. לכן בשניים אין חזקה עליו שהוא שוטה. שואל רב חיים, טוב, אז למה בשלושה? כן, גם בשלושה אתה יכול להגיד. אז גם השלישי הוא בגלל הסיבה המיוחדת של השלישי. אומר, לא, שני דברים יכולים להיות משתי סיבות שונות במקרה. אבל שלושה דברים, זה ברור שיש איזושהי סיבה אחת שחורזת את שלושתם. שהוא שוטה. בעצם מה שאומר רב חיים זה ככה. יש לנו, נגיד שהיו פה שלושת הסימנים. זה אגב ממש הצד השווה. מה שראינו בשיעור הקודם. מה אומר רב חיים? רב חיים אומר ככה. אני רואה מישהו שיוצא יחידי בלילה. טוב, אז אני אומר, טוב, הוא כנראה שוטה. מה פתאום? יכול להיות שגנדריפס אחדי. הוא תפס אותו גנדריפס. מה ליציאה בלילה, שכן זה יכול להיות בגלל גנדריפס. אז הוא אומר, לן בבית הקברות יוכיח, הוא גם לן בבית הקברות, אז זה לא יכול להיות הגנדריפס. לא, לן בבית הקברות זה יכול להיות בגלל שהוא רוצה רוח תומה. לא טוב, אז יוכיח שהוא מקרע את בגדיו. לא, מקרע את בגדיו יכול להיות שזה בגלל שהוא בעל מחשבות. כן, הוא שקוע במחשבות. אז עכשיו, יש לי שלוש דוגמאות, ויש לי שני הסברים אפשריים להופעה של שלושת הדוגמאות. הסבר אחד, שהוא הסבר אחד שחורז את שלושת המקרים. הוא שוטה. בגלל שהוא שוטה, הוא עשה את שלושת הדברים. אלטרנטיבה שנייה, לכל אחד מהסימפטומים האלה יש הסבר אחר. פה זה גנדריפס, פה זה הוא רצה רוח תומה, ופה הוא היה אחוז במחשבות. שני הסברים. איזה מהם עדיף?
הראשון כמובן.
הראשון, למה?
תאור שלא קם.
התאור שלא קם. נכון, זה ההסבר הפשוט יותר. למה להניח שהוא עשה מעשים של שוטה, אבל כל פעם לא בגלל שהוא היה שוטה, אלא מסיבה מסוימת שבמקרה תפסה אותו. הרבה יותר הגיוני ששלושת המקרים האלה בעצם קרו בגלל אותו גורם עצמו, בגלל הצד השווה לשלושתם. הוא כנראה שוטה. כן? מה שירוק מבפנים, מבחוץ, ואדום מבפנים, ויש לו גרעינים של אבטיח, זה כנראה אבטיח. אם אתם רואים פרי ירוק, אני לא יודע מה יש לו בפנים. אם אתם רואים שהוא גם אדום בפנים וגם ירוק בחוץ, לך תדע, אולי יש לו גרעינים אחרים. אבל אם הוא ירוק מבחוץ ואדום מבפנים ויש לו גרעינים של אבטיח, אז זה אבטיח. זאת אומרת, הנקודה, וכך עובד מדע. דיברנו על הצד השווה פעם קודמת. אני עוזב את הטלפון הזה והוא נופל לכדור הארץ. אחרי זה אני עוזב את העט, גם הוא נופל לכדור הארץ. ואז אני עוזב את המיקרופון וגם הוא נופל לכדור הארץ. טוב, יכול להיות שלכל אחד מהם יש סיבה למה הוא נופל. זה בגלל שהוא מכשיר אלקטרוני, ההוא זה בגלל שהוא כותב, וזה בגלל שהוא, אני לא יודע מה, בגלל שיש לו רשת עם חורים. שעות, זה יכול להיות. אבל יותר סביר, התאר של אוקם מעדיף, שכולם נופלים בגלל שהם בעלי מסה. יש להם תכונה משותפת שגורמת לשלושתם. זה ממש הכללה מדעית.
אז למה כשהוא עשה רק שני דברים, לא אומרים את זה גם כן?
או, זה המחלוקת בין רבי לרשב"ג. רבי טוען שמספיק שני דברים, לא צריך שלושה. ולפי רבי אני חושב שבאמת גם פה בחגיגה יספיקו שני סימני שוטה. להלכה אנחנו פוסקים ברוב המקרים כמו רשב"ג, הגמרא מחלקת קצת, לא משנה, אבל ברוב המקרים אנחנו מחלקים כמו רשב"ג, לכן חזקה זה בשלוש פעמים. אבל רבי באמת טוען, עזוב, מספיק שניים, ולמה? כי מקרה אחד יש לך או הסבר אחד של אתר, של היה שקוע בהירורים, או שהוא שוטה. זה שני הסברים שכל אחד מהם הוא פשוט באותה מידה. אבל אם קראו שני דברים, אז כבר יש עדיפות להסבר שהוא שוטה. כי הרי השני דברים, יש כבר שני הסברים שונים בלתי תלויים שגרמו לשניהם, לעומת הסבר על סמך פרמטר אחד שהוא שוטה. זה כבר עדיף. אומר רבי, נכון, אבל כנראה זה רבי. ולכן רבי אומר גם שניים יש חזקה. הרשב"ג טוען, בשביל לייצר חזקה, אנחנו הרי מוציאים, לכן אני מזכיר לכם את הולכי אושה. יוצא מהחזקה הזאת ומגיע לחזקה ההיא. בשביל להוציא משהו מחזקתו, צריך ראייה משמעותית. לא מספיק שזה יהיה קצת עדיף ההסבר. צריך שזה יהיה עדיפות משמעותית. שלוש פעמים זה עדיפות משמעותית. כך אומר רשב"ג. אבל כנראה שרשב"ג יגיד את זה רק במקום שזה בא להוציא מחזקה. אם באמת אין לי חזקה לגביו, יש פה בית משוגעים בסביבה ואני רואה בן אדם מסתובב ברחוב. אז בעיר הזאת יש חצי משוגעים דיירים וחצי לא משוגעים. עכשיו אני רואה בן אדם, סיכוי 50 שהוא משוגע וסיכוי 50 שהוא לא משוגע. לאחד כזה יספיק פעמיים שהוא יעשה מעשים של משוגע. לא צריך שלוש. כי אני לא בא להוציא אותו, אני לא פועל נגד החזקה הנורמלית. כשאני רואה בן אדם סתם חזקתו שהוא נורמלי, בשביל להוציא אותו מחזקת נורמלי, צריך שלוש דוגמאות, כי אני צריך עדיפות הרבה יותר גדולה להסבר שהוא שוטה על פני ההסברים שזה קרה במקרה. אבל אם אני לא בא להוציא אותו מחזקתו, אז מספיק שיש עדיפות קטנה, בין שתי אפשרויות תמיד אני אקח את זאת שקצת יותר עדיפה.
ובעסקי הכל וחומר ובנייניה וכו', העדיפות היא משמעותית או שהיא רק קטנה?
לא הבנתי.
כאשר עושים כל וחומר או בנייניו, כן. העדיפות של מודל אחד על השני, הוא עדיפות חלשה?
באמת,
או עדיפות...
באמת למשל בכל וחומר, הכלל הוא שלא עונשים מן הדין. כשאתה רוצה להעניש, זה כבר משמעותי, פה צריך עדיפות משמעותית. אם אתה רק אומר שזה אסור, בוא נחמיר ונאסור בכל זאת, יכול להיות שיהיה פרחה לקל וחומר, אבל בשביל לאסור, אפשר גם לאסור ככה. להעניש זה משהו אחר. אוקיי? אז הטענה בסופו של דבר, של רב חיים, זה שבעצם חזקות שלוש פעמים, הם בסך הכל התאר של אוקם על האבדוקציות השונות. השאלה מה התיאוריה שעומדת בבסיס התופעות שאנחנו רואים, אנחנו עושים את כל האבדוקציות האפשריות, בוחרים את הפשוטה ביותר מביניהם, ואז הולכים איתה, עושים את האינדוקציה שיוצאת מתוך האבדוקציה הפשוטה ביותר. האם כל בעל ארוס ימות, האם כל בעל נשוי ימות, האם אם הוא יעלה על העץ הוא ימות, זאת כבר האינדוקציה שאנחנו נעשה, אחרי שנחליט מה התיאוריה הטובה ביותר, הפשוטה ביותר. ממש כמו שראינו בשיעור הקודם על קל וחומר וצד שווה וכל העסקים האלה. אנחנו בוחרים את האבדוקציה הפשוטה ביותר, ואז ממלאים את המשבצת החסרה לפי האבדוקציה הזאת. זה ההכללה שאנחנו עושים על בסיס האבדוקציה הזאת. אוקיי? והגמרה פה באמת, כמו שקראנו עכשיו, הגמרה פה באמת משווה את זה, נעשה כמי שנגח שור, חמור וגמל, ונעשה מועד לכל. מה הכוונה? הגמרה פה כבר מדמה את זה לחזקת ההדעה של שור, כן? איך שור נהיה מועד. אז אם הוא נוגח שלוש פעמים, הוא נהיה מועד. מה קורה אם הוא נוגח פעם שור, פעם חמור ופעם גמל? אז הגמרה אומרת שהוא נעשה מועד לכל. הוא מועד לנגוח כל מי שעובר מולו, אוקיי? מה זה אומר בעצם? כי אם הוא נוגח שור, חמור וגמל, יש לי עוד פעם שתי אפשרויות לפרש. אפשרות אחת, שהוא מועד, סליחה, אפשרות אחת שכל אחד מאלה היה מקרה. פעם אחת הוא נגח שור, אבל רק פעם אחת הוא לא נגח שלוש פעמים שור. אז אין לי ראה שהוא מועד לשברים. פעם אחת הוא נגח חמור, אין לי ראה שהוא מועד לחמורים. פעם אחת הוא נגח גמל, אין לי ראה שהוא מועד לגמל. יכול להיות שכל אחד מאלה היה מקרה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא, הוא נגח את כולם בגלל שהוא שור מועד באופיו, והוא לא מועד לסוג מסוים של בהמות. הוא מועד לנגוח כל בהמה שהוא פוגש. כי אחרת, אם זה סוג מסוים, אז לא יכול להיות, הוא נגח פה שלוש בהמות שונות. אז אלה שתי האופציות ההסבריות. האופציה שהוא מועד לכל, היא פשוטה יותר, מאשר האופציה שזה במקרה הוא נגח פעם אחת שור בלי שהוא מועד לזה, פעם אחת הוא נגח חמור בלי שהוא מועד לזה, ופעם אחת נגח גמל בלי שהוא מועד לזה. זה שלושה מקרים. אם יש לי שלושה מקרים מול אופציה של הסבר אחד שתופר את שלושת המקרים, אני כמובן אבחר את האופציה השנייה. זה התאר של אוקם. זה מה שרשי כותב שם. כמו שנגח שור, חמור וגמל, דבבקם על המדזיין, דנעשה מועד לכל. ולא אומרים ענת שיהיה מועד בשלושה בכל מין ומין. לא נדרוש שהוא ינגח שלושה שברים, שלושה חמורים ושלושה גמלים, כדי שהוא יהיה מועד לחמור, מועד לשור ומועד לגמל. הועיל והועד שלושה נגיחותיו בשלושה מינים, אין זה מקפיד על מין אחד, זה צריך להיות אחד כנראה, לא אחר. אף כאן, לא באו שלושה דברים לידו בבת אחת, אלא כולם משום שטות. כן, אם האלטרנטיבה היא, יש לי הסבר אחד שמסביר את שלושת המקרים, או שמדובר בשלושה מקרים שכל אחד מהם הוא מקרה באלמה, בלי הסבר, שהוא קרה סתם, במקרה באלמה, אז אני אעדיף את האופציה הראשונה, היא הפשוטה יותר. בסדר? בדיוק אותו דבר כמו בשור חמור וגמל. אז בעצם, הטענה היא, הטענה היא שכנראה, לפחות ככה מקובל, שאנחנו לא עושים אינדוקציות אם אין לנו ברקע איזושהי אבדוקציה שהיא סבירה. לא בטוחים שהיא נכונה, אבל היא מציעה לנו הסבר סביר. ברגע שמוצע לנו הסבר סביר אחד לשלושת המקרים, זה עדיף על פני ההנחה שהם שלושתם קרו במקרה, בלי הסבר. אוקיי? עכשיו, עד כמה צריך ההסבר הזה להיות סביר? לא יודע, איזשהו הסבר, כאילו, מעיין גורם זה לא הסבר סופר סביר. רק אומר, זה יכול להיות שיש שם משהו במעיין של האישה, וזה מספיק בשביל להעדיף את זה על פני האפשרות שקרו פה שלושה מקרים. אז צריך להבין שזה באמת, יש משקל מוגבל לאינטואיציה שאנחנו מנסים לבחון אותה, איתה, את ההסברים האפשריים. צריך להיות איזשהו משקל אינטואיטיבי להסבר האפשרי, אבל צריך להבין, זה לא צריך להיות אינטואיציה מאוד חזקה שזה נכון. מספיק שזה לא מופרך. זאת אומרת שיש לי איזושהי אפשרות לתלות את זה בהסבר סביר. כי האלטרנטיבה שזה שלושה מקרים, היא מאוד לא סבירה. עכשיו, זה הפרק הראשון של הסוגיה הזאת. עכשיו אני רוצה לעבור לפרק השני. להתחיל אותו לפחות. יש, כשדנים על החזקות האלה של שלוש פעמים, אז האחרונים דנים, יש בעצם, אפשר לחלק אותם לשני סוגים. סוג אחד זה חזקות שהן ראיה, וסוג שני זה חזקות של היווצרות או התרגלות. מה זאת אומרת? תסתכלו למשל על שור מועד. אחרי שלוש פעמים שהוא נוגח, אז הוא הופך להיות מועד. אפשר להבין את זה בשתי צורות. אפשרות אחת זה ששלוש הפעמים האלה מעידות שיש לו טבע מועד, כי אחרת כל אחת מהנגיחות האלה קרתה במקרה. זה לא סביר. אז כנראה שיש לו איזשהו טבע מועד, ובגלל זה הוא נגח את שלושת הנגיחות. זה אומר ששלוש הנגיחות מהוות ראיה לכך שיש לו טבע מועד. אפשרות אחרת זה להגיד לא. שור שנוגח שלוש פעמים הופך להיות מועד, הוא מתרגל לנגוח. זה הופך אותו להיות מועד, זה לא ראיה לזה שהוא בטבעו מועד, אלא זה מטמיע בתוכו טבע של נגחנות. עכשיו תראו, התפיסה הפשוטה לכאורה היא הראשונה.
לא, הוא הפוך.
אבל, כן, אליאב כבר מבין למה זה לא נכון, כי זאת בדיוק השאלה שאלת קודם. מה שאתה שאלת קודם, אתה בעצם אמרת, אם באמת התפיסה הראשונה הייתה נכונה, זאת הייתה חזקת ראייה, השלוש פעמים שהשור נוגח, אז הייתי צריך להניח שהוא מועד כבר מההתחלה. קודם לא ידעתי את זה, אחרי שהוא נגח שלוש פעמים, התברר לי שהשור הזה הוא כנראה מועד מטבעו. ואם זה היה ככה, אז הייתי צריך לחזור ולשלם גם לחבר'ה הקודמים שניזוקו נזק שלם.
בדיוק.
זה שלא ידעתי שהוא מועד, עכשיו אני יודע. עכשיו שאני יודע, התברר שהוא היה מועד תמיד. אז לכן, לכאורה, יותר מתבקש לומר שחזקת המועדות היא חזקה שיוצרת מועדות. היא לא מעידה על זה שיש לו טבע נגחני, אלא היא יוצרת אצלו טבע נגחני. אז מה, אז אחרי שלוש פעמים שהוא נגח, עכשיו יש לו כבר טבע נגחני. זה המעשים נמשכים הלבבות, מה שנקרא.
ולחיוב נעשה על הבעלים ועל הרשלנות שלו, והרשלנות שלו יכולה להגיע רק אחרי שלוש פעמים.
אוקיי, אז באמת, אנחנו נראה בהמשך שהאחרונים והראשונים דנים בחזקות הנגיחה של שור מועד, האם זה חזקה שהיא ראיה או חזקה של התרגלות, ויש בהחלט שיטות שאומרות שזאת חזקת ראיה, והאמת שזאת הסברה הפשוטה. השאלה למה זה לא קורה למפרע, יכול להיות בהחלט שבגלל שהבעלים הרי לא ידע שהשור שלו מועד. אז אי אפשר לבוא אליו בטענות למה הוא לא שמר. הוא אנוס. סתם שברים בחזקת שימור. אז כיוון שכך, אי אפשר לחייב אותו. למרות שנכון שהשור היה מועד מלידתו. אבל אם הבעלים לא יודע, אתה רוצה שהבעלים ישלם. בשביל זה לא מספיק שהשור יהיה מועד. צריך גם שיהיה לי טענה כלפי הבעלים למה הוא לא שמר עליו. אוקיי? אז לכן, יש הסברים גם לשיטה שאומרת שהנגיחות של שור הן נגיחות שהן ראייה. ולא נגיחות של התרגלות. בכל אופן, אבל אני משתמש בזה רק כדי להציג בפניכם שתי אפשרויות או שני סוגי חזקות. סוג אחד זה שיש לי שלוש ראיות שמצטרפות כדי להוכיח משהו על המציאות, שור שמועד, שקניתי את הקרקע, שהאישה יש לה וסת קבוע וכן הלאה, או חזקות של התרגלות שאומרות, נגיד שהאישה ראתה שלוש פעמים בהי בחודש, יכול להיות שהגוף שלה כבר יתרגל להוציא תמיד את הדם מתי שהלבנה נמצאת בדיוק בהי בחודש. ואז זה בעצם התרגלות ולא ראיה. או השור, אחרי שלוש פעמים שהוא נגח, הוא יתרגל להיות נגחן. אז זה לא ראיה, זה התרגלות, וכן הלאה. אז בהרבה חזקות אפשר לדון האם זה חזקת ראיה או חזקת התרגלות. יש חזקות שבהן זה ברור שזה אחד משניהם. יש קהילות יעקב, על טהרות בסימן ממזיים, שהוא דן בעריכות רבה בחזקות שלוש פעמים, בשאלה האם זה התרגלות או ראייה, הוא מביא שהוא שאל את גיסו, כן החזוניש, והחזוניש ענה לו שיש חזקות כאלה ויש כאלה, כי האחרונים עושים פה איזשהו דיון גורף, חקירה של אחרונים, האם כל חזקת שלוש פעמים היא חזקת ראייה, או שכל החזקות האלה הן חזקות התרגלות, ולמה הם עושים את הדיון באופן גורף? בגלל שהגמרא עצמה הרי משווה חזקות שלוש פעמים מאחד לשני. למשל, הולכי אושה משווים שור מועד לחזקת קרקעות. הגמרא בחגיגה שראינו משווה שור מועד לסימני שוטה. אז רואים שהגמרא עצמה מבינה שהעמדה שלנו לגבי חזקות שלוש פעמים צריכה להיות אחידה בכל הדוגמאות. אבל אם חלק היו התרגלות וחלק היו ראיה, אז מה הראיה מזה לזה? יכול להיות שראיה קורית אחרי שלוש פעמים, והתרגלות אחרי פעמיים, או להפך, או שבכלל התרגלות אין. מי אמר שאם יש חזקה לראיה, יש גם חזקה להתרגלות, ולהפך, אי אפשר ללמוד מאחד לשני. אני פה לא מדבר על זה, שמי אמר שבכלל אפשר ללמוד מהתרגלות פה להתרגלות שם. זה שבשור מתרגל להיות נגחן אחרי שלוש פעמים, זה אומר שאישה מתרגלת לראות כל פעם בהי בחודש דם. מה הקשר בין זה לזה? אז למה אם רבי אומר זה פעמיים והרשב"ג אומר זה שלוש פעמים, זה צריך להיות בכל הדוגמאות.
לא, זה לא בגלל זה. זה לא בגלל זה, זה הגדרה של התרגלות. הגדרה של התרגלות מתחילה משלוש פעמים. זה לא בגלל ששור מתחיל בשלוש פעמים, אז אישה...
מה זה נקרא הגדרה? שאלה אם הוא יתרגל או לא יתרגל.
כן, אבל מה אנחנו מניחים?
בסדר, אבל למה להניח אותו דבר בכל מקום?
איך תעשה?
אם המציאות היא שונה, תחשוב בהיגיון. מה המציאות? יכול להיות שיהיו מקומות שהמציאות תעדיף פעמיים בתוך חזקה, במקומות אחרים זה שלוש. אחד זה התרגלות, אחד זה ראייה. אפילו בתוך ההתרגלויות, אולי פה מתרגלים מהר ופה מתרגלים לאט. זה עצמו, אני כבר נותן איזה רמז להמשך, זה עצמו אומר, אני חושב שכל הדיונים האלה באחרונים הם לא נכונים. הם מבוססים על טעות. כי ברור שהמספר שלוש הוא מספר פורמלי. הרי אין גבול לדבר, ברור שמתרגלים קצת אחרי פעמיים, יותר אחרי שלוש, עוד יותר אחרי ארבע, חמש, שש, איפה שצריך להעביר את הקו? איפה אני מעביר את הקו? אז זה לא שאלה אם התרגלתי או לא התרגלתי, זה לא שאלה של אחד או אפס. מעבירים את הקו באיזשהו מקום שההלכה קובעת, כי אתה צריך איזשהו קריטריון. אז ההלכה קובעת שלוש פעמים, זה הקריטריון. אם משהו צריך לקרות כמה פעמים כדי שנניח שזה החוק הכללי, בין על התרגלות ובין על ראיה. אז אני אניח אחרי שלוש פעמים, זה מה שאני מניח. זה כלל הלכתי פורמלי. ולכן אפשר להשוות ממקום למקום, ואפילו להשוות ראיות להתרגלויות.
אבל למה לעשות רב כזה?
אין בעיה.
למה לקבוע רב כזה פורמלי בכל המקרים?
כי אתה צריך שיהיה לך כלי לדיין לעבוד.
כן, אז תגיד שלאישה זה איקס פעמים, ול...
לא, הפשוט יותר זה לקבוע את אותו רב. נכון שזה כמו בת שלוש בתולי החוזרים. כן, הירושלמי המפורסם שהשח מביא אותו, בת שלוש בתולי החוזרים, מה קורה אם בדי ניבר את החודש? אז היא כבר עוד לא בת שלוש.
כן, גם...
אז הוא אומר לא, אז בתוליה לא יחזרו. כי בית הדין קובע את הטבע. ההלכה קובעת את הטבע. זה, במחילת כבודו זאת שטות. ברור שזה לא נכון. אלא מה? אנחנו קובעים הלכתית רף פורמלי, שעד גיל שלוש בתוליה חוזרים. הרי ברור שעובדתית, יש ילדות שהבתולים יחזרו עד גיל שנתיים ועשר, ויש ילדות שזה יהיה עד גיל שלוש וחצי. אנחנו צריכים לשים רף, בשביל ההנחות ההלכתיות שלנו. אז את הרף שמים בגיל שלוש. ומה שאומרים פה, זה שגיל שלוש זה גיל שלוש, לא אכפת לי אם זה קביעה של בית דין או לא קביעה של בית דין, כי אנחנו צריכים רף פורמלי, זה הכל. אין שום סיבה לפרש שהבית דין יקבע את המציאות. זה סתם מיסטיקה מיותרת, אין סיבה להניח את זה. אוקיי? אז גם פה, אותו דבר.
קובע מציאות או קובע סטטוס הלכתי? מה
זה אומר? זה קובע סטטוס הלכתי ולא מציאות.
אז אם הוא קבע שבתולי החוזרים, אז יתחשב כמו מוקת עץ או איזה סטטוס דומה אחר. לא נפרד גניקולוג.
אני מניח שבתולי החוזרים, וזה הכל, ולכן מבחינתי הלכתית, בתולי החוזרים. כי אני לא הולך עכשיו לבדוק בכל אישה לחוד. השאלה מה ההנחה הבסיסית, מה החזקה שממנה אנחנו יוצאים, מה נקודת המוצא? נקודת המוצא שעד גיל שלוש בתולי החוזרים. מה זה גיל שלוש? גיל שלוש לפי הלוח שנה שקבעו לאותה שנה. כי זה הכי פשוט. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שיש פה איזשהו משהו בטבע? לא, אבל במקום אחר, גם גיל שלוש, אם בית דין לא היה מתערב, זה אף פעם לא קורה באמת בדיוק בגיל שלוש. קצת לפני, קצת אחרי, אנחנו שמים איזשהו רף פורמלי, כי צריך להתנהל הלכתית. זה הכל. אז גם בחזקות שלוש פעמים, לדעתי זה ככה. לכן כל הפלפולים של האחרונים פה, לדעתי, פשוט לא נכונים. טוב, אנחנו נעצור כאן, נמשיך עם זה בפעם הבאה. יש הערות או שאלות?
הרב, אני רק רציתי להזכיר שעלתה פה שאלה של עזרא, שהמודל שלך הוא די פורמלי מדי. הוא פורמלי מדי ולא יודע אם אתה זוכר, הוא עזרא בריק, משהו כזה.
עזרא בריק, כן.
בריק, אז הוא שאל שהמודל לא מייצג נכון את הנתונים, כאילו הוא פורמלי מאחד ו...
איזה מודל?
המודל של ה...
חומר?
כן, של הכל וחומר והבנייניו וכו'. הוא שאל שאי אפשר להשתמש ב-1 ו-0 לנתונים הלכתיים.
למה לא? מה זאת אומרת? חייב או לא חייב? זה סתם סימון 1 או 0.
לא, 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 לא יודע, אני רק מזכיר את השאלה שלו, כי אתה אמרת שאתה תחזור.
לא, לא מבין את השאלה. 1 זה חייב ו-0 זה פתור, מה הבעיה?
לא זוכר כבר בדיוק, אבל הוא שאל משהו כזה.
לא יודע, לא זוכר.
הרב, אני יכול לשאול שאלה?
כן.
השאלה שלי לא קשורה לשיעור של היום, דרך אגב, תודה רבה על השיעור, היה מאוד מחכים. השאלה שלי בקשר לסמכות חז"ל, אני אגדיר את זה יותר בקשר לסמכות התלמוד, הגמרא. זאת אומרת, אנחנו, במידה ובן אדם רואה את עצמו כמבין את הסוגיה או את ההלכה, אז הוא יכול לחלוק למשל על ראשונים, על החזונים שהוא ירצה, על הכוזרי, על הרמב״ם, אין פה איזה תוקף מחייב, אבל על תלמוד יש סמכות פורמלית. Okay. אני ניסיתי להתכתב על זה עם הרב כמה פעמים, אני לא הצלחתי להבין, לכן הייתי רוצה לנסות להבין עכשיו. אני מנסה להבין בעצם למה אני כיום, אם במידה ואני חושב אחרת, זה עדיין מחייב אותי. נניח שאני כן מבין שיש לי מחויבות לאלוקים,
למה?
כי הוא ברא אותי ואני שייך לו.
לא, אבל לא נניח, נניח שאני חושב שלא.
אם אני חושב שלא מה, שאני לא חייב לשמוע לאלוקים?
כן.
אז אני מה זאת אומרת? אז אני באמת לא מקשיב לו.
זה שאתה לא תקשיב זה ברור, זה נכון גם אצלנו.
כן.
השאלה אם יש עליך תביעה.
כן.
למה?
אני לא יכול להסביר אותה, אני רק מוצא את ההבנה הזאת אצלי.
בסדר, זאת ההבנה, זה פה, מה זאת אומרת? הנקודה היא,
אבל פה אני לא מוצא
את... שהציבור יתחייב, אם הציבור יתחייב, אז הגורם שהתחייב פה זה הציבור, זה לא אתה אישית. וממילא כל מי ששייך לציבור מחויב ועומד. לכן גם מחויבים אלה שלא היו בהר סיני, להתחייבויות האלה שקיבלנו לעצמנו בהר סיני, למרות שלא הייתי שם. כמו בחוק הישראלי.
רגע, 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 בואו נע... זה באמת שאלה טובה, למה אני מחויב למה שאבותיי קיבלו בסיני? אני לא קיבלתי כלום, אני לא חתמתי על כלום.
אמרתי שהתשובה לזה היא שמי שהתחייב פה זה הקולקטיב, לא אתה. הקולקטיב הוא הישות שהתחייבה.
ברגע שהקולקטיב... רגע, ואם אני בוחר... אם אני בוחר לצאת מהקולקטיב...
מה?
אם אני בוחר לצאת מהקולקטיב, למה יש עליי תביעה?
יש לך תביעה ויש אתה לא יכול לצאת מהקולקטיב, אתה חלק מהקולקטיב.
למה?
אם אני בוחר להיקרא מוישה ולהיות 1.80 מטר, מה לעשות? אני 1.95 מטר, לא 1.80 מטר.
לא, יש הבנה שאם אני התחייבתי משהו, אני צריך לקיים אותו. אם אני הצטרפתי למשהו, יכול להיות שאני לא יכול אולי לצאת ממנו. אבל אם אבא שלי קיבל החלטה... מה?
יש פה... אתה מניח שאני חייב להיות אדם פרטי, אבל לא, אני יכול להיות גם ישות קולקטיבית. כל מערכת חוק בעולם מניחה את זה.
בסדר גמור, אני יכול להבין את זה, אבל זה בגלל שהיו כמה אנשים שקיבלו ביחד החלטה. אני לא מבין איך מישהו אחר קיבל החלטה, היא מחייבת אותי.
הבנתי, כל מערכת חוק בעולם, כאשר הפרלמנט קיבל החלטה, זה מחייב גם 500 שנה קדימה, אלא אם כן הפרלמנט החדש ביטל אותה. עכשיו, אני לא בחרתי בפרלמנט ההוא לפני 500 שנה, והחוק הזה מחייב אותי.
בסדר, אני רואה את עצמי. אני רואה את עצמי היום כמחויב, היום אני רואה את עצמי, מה?
אני לא רואה את עצמי.
אני היום מחויב לחוק המדינה רק בגלל הצו הקטגורי.
אני שואל, אבל אני לא רואה את עצמי, יש תביעה אליי?
לא, אבל אם אתה גר פה, אתה תהיה כפוף לחוקי החברה.
אני עובר לחוק, הכניס אותי לכלא.
חוק וסדר.
לא, מה זה חוק וסדר? הטענה היא שאני מחויב. החוק והסדר פונה
למה? למה?
כי אתה התחייבת.
אני?
כן, אתה, כחלק מהציבור. אתה כחלק מהציבור, כן. ציבור הוא גם ישות, ציבור יכול להתחייב. לא, לא אסביר.
אני מבין שציבור יכול להתחייב, אני לא מבין איך זה יכול להשליך על הצאצאים שלהם.
הבנתי, הציבור מתחייב, פירושו שכל מי ששייך לציבור הזה מחויב. מה שתוספות אומר, דור הולך ודור בא בארץ לעולם עומדת, תוספות במעילה, בדף ת'. מה הכוונה? בקורבן, אין קורבן ציבור שמתו בעליו. כל הציבור שהקריב את הקורבן מת. עכשיו רק צאצאיהם חיים. זה לא קורבן שמתו בעליו. הבעלים שלו עדיין קיים, למה? כי האנשים שחיים עכשיו, הם אותו ציבור שהפריש את הקורבן לפני 100 שנה. זה אותו ציבור, ציבור לא מת. האיברים שמרכיבים אותו מתחלפים. האנשים הפרטיים, אבל הציבור קיים.
הרעיון, כאילו הרעיון שמלווה את הציבור. הרעיון,
זה הציבור קיים והוא חייב במה שהוא התחייב. זה ההסבר, אם זה לא מקובל עליך, אז אין הסבר. זה ההסבר שאני יכול לתת.
אז בעצם הרב יכול להגיע אליי בתביעה, אם אני מחליט שאני לא חושב שמה שהם קיבלו הייתה החלטה נכונה, הרב יכול להגיע אליי כתביעה?
ואני, הקדוש
ברוך. כמו שלמשל אני מגיע בתביעה לבן אדם שגונב?
כן. לא אני, הקדוש ברוך הוא, אבל כן.
לא, אני מתכוון, יחס שלילי, כאילו הסתכלות כאדם שלא עושה את הדבר הנכון.
כן, אבל אתה יודע, אם אתה מאמין בזה...
טוב, אני צריך לחשוב על זה, אני לא...
אתה מאמין בזה...
אני לא מצליח להבין את זה.
אז אני אניח שאתה אנוס, בסדר, אבל אתה אנוס, אבל עבריין.
כן. לא, אבל אני מנסה להבין, אני לא מצליח להבין את זה.
טוב. ההנחה מאוד פשוטה, אתה יכול להסכים לה, אתה יכול שלא להסכים לה. ההנחה היא שיש בעולם גם ישים קולקטיביים, לא רק ישים פרטיים. והישים הקולקטיביים הם ישים משפטיים לכל דבר.
זה כמו הרבה. הרב, זה כמו הדוגמה של הספינה, שאם אתה משנה את כל
התחסים... כן.
אוקיי.
יכול להסכים, אתה יכול שלא להסכים, אבל זה הסבר.
אני אבחר להמשיך לחשוב על זה.
אוקיי.
אני עדיין לא מקבל החלטה כזה מהר.
פעילות מבורכת. אוקיי.
אני יכול לשאול עוד שאלה קטנה? או שזה...
כן.
כן? זה בסדר? זה מקובל?
כן, הכל בסדר.
אני רציתי לשאול על הנביאים, ואני אסביר את השאלה שלי. לגבי מעמד הר סיני, יש לנו עדות, הרב שומע?
כן, אני איתך.
לגבי מעמד הר סיני, יש לנו עדות מדור אחרי דור, אב לבן, של 600 אלף איש, מלבד נשים וקטנים. בקיצור, ציבור גדול מאוד, כנראה שלא היה שום אירוע כזה בהיסטוריה, של עדות של מפגש עם אלוקים. זה האירוע כנראה הכי סביר שאלוקים התגלה לאנשים. זה חזק. עכשיו לגבי נביא, בואו ניקח לדוגמה נביא שאנחנו פחות מתחברים אליו, ישו, אנחנו לא מקבלים אותו, מכיוון, בטענה מאוד פשוטה, הוא לא הוכיח את עצמו. זאת אומרת, אני לא יכול לנהל את החיים שלי בצורה שכל אחד שבא ומספר שהוא דיבר עם אלוקים, אני מקשיב לו. אפילו רק בגלל הגישה הזאת. עכשיו השאלה שלי לגבי הנביאים שלנו, זאת אומרת, נכון שיש ציווי, יש ציווי בתורה שמי שיעשה מופת כזה או אחר אנחנו נקשיב לו, ונהיה מחויבים להקשיב לו, השאלה שלי היא לא ברמת הציווי, בסדר, זה אני מבין שזה סמכות פורמלית גם אם הוא לא באמת דיבר אמת, השאלה שלי מבחינת הסבירות, האם יש סבירות באמת גבוהה לחשוב שהם היו נביאי אמת?
אז אני אגיד לך שני דברים, א', זה לא משנה כלום, בגלל שהנביאים לא קבעו שום דבר שרלוונטי אלינו. ההלכה יוצאת מהתורה. הלכות מדברי קבלה זה בשוליים. זה דברים, מעט מאוד דברים. זה לגבי המשמעות אלינו. אבל מעבר לזה, אם התורה אומרת שיהיו נביאים, ואחרי זה באים נביאים ואומרים, הקדוש ברוך הוא התגלה, ואנחנו בודקים אותם, אז למה להניח שזה לא נכון? לא הבנתי. התורה אמרה מראש שזה.
אני אגיד לרב למה. אני ראיתי אמריקה גוטלנט, ומה שאנשים עשו שמה, אם הבן אדם הזה היה מגיע אליי לבד ברחוב, והיה אומר לי שאלוקים דיבר איתו, אני הייתי מאמין לו בגלל המופתים האלה. היה לי ספק בזה.
אבל הנימוק שאמרתי לך קודם אומר משהו אחר. שאם התורה אומרת...
הוא מעלה סבירות שהיה נביאים, אבל לא שאני באמת סומך שכל נביא מהנביאים שיש לנו דיבר אמת.
אם אתה יודע מראש שיש נביאים, כי התורה עצמה אומרת לך, והקדוש ברוך הוא אומר לך, אני אתנבא לאנשים. אז עכשיו כשבא בן אדם ואומר, תראה, הקדוש ברוך הוא התנבא אליי, והוא גם נבדק דרך כל מיני מופתים, אני לא רואה סיבה להטיל בזה ספק. אם יבוא עכשיו מישהו בלי שהקדוש ברוך הוא אמר את זה מראש, אז אני צריך בכלל, אגב, זה קשור קצת למה שאנחנו מדברים, מה שדיברנו היום. נגיד שהנביא הזה עשה המופתים שלוש פעמים. אז השאלה אם יש לי, האם זה מקרה, או שבאמת הוא התנבא, או יכולת, כישרון, לא משנה, או שבאמת הקדוש ברוך הוא התנבא. אז זו שאלה טובה, צריך להחליט מה ההסבר היותר סביר מבין השניים. אבל אם הקדוש ברוך הוא מראש אמר לי, תראה, אני הולך להתנבא לאנשים ואתם צריכים לשמוע בקולם, אז למה להניח שיש פה בעיה? הקדוש ברוך הוא לא ייתן לאנשים לדבר בשמו אם הם לא מדברים באמת. הרי הוא עצמו דורש מאיתנו לשמוע עליהם.
לא, אבל היה נביאי שקר, יש לאנשים את היכולת לשקר ולעשות אחיזת עיניים.
לא. כי אם זה היה קורה שלוש פעמים, אז זה כנראה היה אמת. נביאי שקר זה אנשים שכנראה לא עבד, זה לא עבד, לא בדקו אותם כמו שצריך.
אוקיי. למה לחשוב ככה? אפשר גם להבין שפשוט מאוד נביא שקר, יכול להיות שכאילו היה נביא שקר שצריך להסתנן.
אפשר להבין המון דברים, אבל אתה יודע, אנחנו אומרים יש ליישב בדוחק, לא יש להקשות בדוחק. אתה אומר, אפשר להבין כך ולכן...
לא, אני באמת, אני מבין את הטענה של הרב. אני מבין את הטענה של הרב, רק שאני גם חושב שבתקופה שבה הידע של אנשים היה כה מעט, ויכול להיות שהיה בן אדם מספיק מוכשר...
אמרת גם קודם, אבל אני עניתי על זה. אם הקדוש ברוך הוא אומר מראש שהוא יתנבא לאנשים, ואם אנחנו בודקים אותם, אנחנו צריכים לשמוע בקולם, עכשיו מגיע בן אדם שבדקנו אותו, אז צריך לשמוע בקולו, זה מה שכתוב בתורה. אז הקדוש ברוך הוא כנראה אמור לדאוג לזה שלא ידברו בלשמוע לשקר, כי הוא ציווה עלינו לציית להם. זה הכל.
הבנתי.
הרב, אפשר?
כנראה שהוא דאג, הבנתי, כנראה שהוא דאג למערכת טובה.
כן, כן, ליאב.
תודה רבה.
אני רציתי לשאול לגבי תארו של אוקם, האם למשל יש לנו פרמטר אחד, אלפא, שמסביר את כל הנתונים, בסדר? וזה מודל אחד. ובמודל שני יש לנו שלושה פרמטרים, אלפא, בטא, גמא, שמסבירים את כל הנתונים. אבל בעצם הפרמטר אלפא הוא פחות סביר משלושת הפרמטרים האחרים. כאשר אתה מזהה את הפרמטרים...
לא, אז האם אתה מזהה?
כן.
אני בכוונה, אני בניתי את ה... את המודל, אנחנו עוד נגיע לזיהוי של הפרמטרים האלה. אני עוד מתכנן להעיר על זה. אבל אני בניתי את המודל בלי לזהות בכלל את הפרמטרים. אז אין לך דרך להשוות מי זה פרמטר רלוונטי ומי זה לא. אתה סופר.
אוקיי, אבל נניח שאתה מזהה אותם, יש לך אלפא שהוא שהוא פרמטר, אבל הוא פרמטר לא סביר.
אם הוא פרמטר סביר, אז זה בהחלט יכול להיות שזו תיאוריה שאני לא אקבל אותה.
גם אם בצד השני יש שלושה פרמטרים?
כן.
אז המודל שלך הוא לא פורמלי לגמרי.
תקל למשל על הקל וחומר, כן, מה שבעלי הכללים הרבה פעמים מביאים, בוא אני חייב משקוף בציצית. כן. מה בגד של ארבע כנפות שפטור ממזוזה חייב בציצית? משקוף שחייב במזוזה אינו דין שיהיה חייב בציצית. תעשה טבלה, תנתח את זה, הקל וחומר אומר, כן, נכון, צריך לחייב את המשקוף בציצית. למה לא עושים את זה? כי ברור לנו שאין פרמטר אחד שמשותף למשקוף ולציצית.
אוקיי.
זאת אומרת, במקום שבו אנחנו מזהים את הפרמטרים, או לא מוצאים בעצם משהו אינטואיטיבי שיהיה גורם סביר, בדיוק כמו שדיברנו היום בשיעור, אז באמת לא נלך על זה.
אוקיי.
אבל אני עוד אעיר על הזיהוי של הפרמטרים, זה עוד בתוכנית.
אוקיי, ושאלה אחרונה לגבי הנביא אלחנן, הזכיר לי את השאלה הזאת, למה בעצם אנחנו לא חייבים מיטה בידי שמיים על כל המצוות שבתורה? יש דין שחייבים מיטה בידי שמיים על מצווה שנביא מצווה אותנו, נכון?
כן.
למה לא חייבים מיטה בידי שמיים על כל המצוות שבתורה? כי זה משה שנתן לנו אותם.
המיטה בידי שמיים זה על מצוות שרק נביא מצווה אותנו.
כן, אז זה משה. משה שהעביר לנו.
שרק נביא מצווה אותנו. לא מצוות מהתורה של הקדוש ברוך הוא. מצוות מדברי קבלה. או מדברי קבלה, או מצווה מקומית של נביא. זאת אומרת, הוראה זמנית.
לא, אבל מצווה של נביא, יש לה מעמד של דאורייתא, לא?
לא, דברי קבלה. יש מחלוקות ראשונים איך להתייחס לדברי קבלה, יש ראשונים שעושים עיתון שבדברי קבלה גם ספקם לחומרה, אבל זה לא דאורייתא.
אז זה רק הלכות שהנביא מחדש, כאילו?
כן.
אוקיי.
הנביא לא יכול לחדש הלכות שאין לתמיד. כי שאין אבי רשאי לחדש דבר מעתה.
אוקיי, תודה.
אוקיי, שבת שלום.
שלום.